צהריים טובים. השיעור היום יש לו בעצם מטרה כפולה. א', להעיר נושא אחד מרכזי בקידושין, כאילו גם כמה שעות גמרא שלמדנו פה, אבל גם איזשהו יסוד שאני לא בטוח שתקל בו בהמשך הדרך, והוא משמעותי למדי לגבי הבנת הקידושין. שנית, גם עשה איזשהו סיור אווירי קצר במסכת יבמות. אנחנו לא לומדים יבמות במחזור הישיבתי כאן, ובעצם אחת המסכת הבודדות מלב נשים נזיקים שלא נכנות במחזור שלנו, אז לפחות לתת אי אלו יסודות, גם אם בחליצה לא נטפל בכל היסודות כמובן, אבל לפחות בחלק מהם. אני מקווה שההכנה לא הייתה קשה מדי, בכל אופן כל המקרים או המושגים שדורשים ביור, אני עושה אותם אחד אחד מתוך הנחה שההתמצאות ביבמות היא לא כמו בקידושין או בבבא קמא או בבבא בתרא. טוב, הגמרא, משנה יותר נכון, שפותחת המסכת, האישה גם שלוש דרכים, והיא קונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשתה וביאה, בית שמיים ובדינה ושל בדינה וכולי, והיבמה נקנית בביאה וקנית עצמה בחליצה ובמיתת היבה. אז המשנה מציגה לפנינו פה גם את האישה שמתקדשת בקידושין, מתגרשת בגט, וגם את היבמה שנקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבה. עדיין יוצא פה איזשהו הקבלה ביניהם, כאשר נראה פניו שגם היבמה שייכת לאותו עולם של קידושין שהאישה נקנית. וממילא הגמרא בכלל המקומות עושה השוואות בין היבם לבין בין קידושין, כאילו האם דרכי היבום, האם ניתן ללמוד מכך על דרכי הקידושין להפך, כאשר הדוגמה הבולטת ביותר פה זה דף עמוד ב', ועלה מלמד שנקנית בביאה, ועל הודין הוא, כאילו למה אני צריך פסוק, הרי זה בעצם קל וחומר, או במה מצינו, ועל הודין הוא, ומה היבמה שנקנית בכסף, נקנית בביאה, זו שנקנית בכסף, אינו הודין שנקנית בביאה, מה מניחה פה איזה רצף בין קידושין ליבום, כי אם אין רצף אין קל וחומר, אז מה אומרת ככה, אם יש לי יבמה שנקנית בביאה בלבד, ורק הדרך של ההתקשרות על ידי ביאה יכולה לקנות, אזי, וכסף לא מועיל, אז האישה שכסף קונה, קל וחומר שגם ביאה תועיל. כמובן, ההנחה שמחויבת פה היא שגם היבמה קונה. שגם היבמה קונה, או מקדשת, ממילא אני יכול ללמוד קל וחומר מייבום לקידושין. המה עברייה תוכיח שקנית בכסף ואין קנית בביאה. זאת אומרת, אני לא מהווה עברייה, יש עוד מקרה של קניין שבו כסף מועיל וביאה לא קונה. אז זה אומרת הגמרא. עכשיו, בינתיים לא מניחה שהמה עברייה, ייבום וקידושין קוראים אותו רצף. אם הם לא באותו רצף, אין בכלל טעם לכל השוואות האלו. אז על מנת שההשוואה תהיה הגיונית, שאני אבוא להשוות בין תחומים שונים ואני אבדוק את מה שיש, מה שאין בכל אחד, חייב להניח שבעצם שלושתם על רצף אחד. ואז הייתי חושב ללמוד קל וחומר מביאה לכסף, אבל הנה יש מקרה של מים ובריאה שיש לה כסף ואין לה ביאה. עכשיו הדרך כמובן לפתור את הבעיה, זה לטעון שהמה עברייה איננה לרצף אחד. בעוד שייבום וקידושין יוצרים אישות ויוצרים זוגיות ונישואין, המה עברייה אינה יוצרת את זה. זאת אומרת הגמרא, מה עברייה שאין כאילו שום אישות, אתה מבין שכאילו שום אישות. מחירות, הגמרא פה מניחה בשלב הזה, שהאישות במה עברייה גם כשיש אישות, לא אם היא סתם שפחה ששוטפת כלים, אלא גם כשיש אישות, האישות הזאת היא ביטוי לעבדות ולא ביטוי לאישות. זאת אומרת, ההכלות הן הכלות של עבדות, גם אם בפועל הם חיים כבעל ואישה, ומערכת היחסים היא זו של אדון ועבד, וממילא אני לא יכול ללמוד מזה, בייבום וקידושים מדובר באמת באישות. מדובר בזוגיות שנוצרת שבעל ואישה. בשפחות לעומת זאת, למרות שהוא מקדש אותה ולמרות שהוא חי איתה, זה בעצם שייך לכל עבדים ולא לכל אישות. תסתכלו אחרי זה ברמב"ם, איפה הוא מביא את דיני קידושי יהוד, האם הוא מביא אותם בלכות אישות או בלכות עבדים, ואור זה מרת, תראו את הדילמה הזאת. אז היא מרת, אומרת, מה עם העברייה שגן שום אישות? אתה אומר, בזו שכדאי שום אישות, תמוד לומר, ובעלה. אז היא מרת, עכשיו, בעצם אני לא צריך את הפסוק, שהרי יש לי קו החומר מייבום לקידושים. אז למה צריך את הפסוק? וזה... התלמוד אומר בעלה, פתאום נהיה מיותר, למה לקרא האתיה לה, הרי למדנו את זה בקל וחומר, או בממצאים, לא רואים. מבאשי, שהוא נגיד למימה, מעיקר את הדין הפירחה, אם אני אראה או אני אדגים שגם יבמה אינה באותו רצף, שגם יבמה היא איננה באה מעולם הקידושים והאישות, אלא היא באה מעולם אחר, אז אם אלה, הקל וחומר יבמה גם ייפול, נחירות, אם הדיון התחיל מתוך נקודת מוצא, שיש לי פה שלוש תופעות, ששלושתן בעצם על רצף אחד, אני אוכל כמובן לבטל את כל הדיון אם אני עושה חילוקים כל אחד במקום אחר. אז שפחות כבר הורדנו, עכשיו באים להוריד גם ייבום, ולהראות שגם ייבום איננו מסלול של קידושין, אלא דבר אחר. אז מה שאומרת הגמרא פה, כשדיק למה, מכר דדין הפירחה, מהיך, כמה הייתי לה מיבמה? כל הניסיון היה להוכיח מיבמה, את הקל וחומר. מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת? אין מה להוכיח מיבמה, כי ביבמה יש את מושג הזיקה. והיבמה היא זקוקה ועומדת, זאת אומרת, היא קשורה כבר ליבם העתידי. תאמר בזו שאין זקוקה ועומדת, תלמוד אומר ועלה, ממילא בעצם קידושין נשאר לבדו, בסוף הורדנו את זה, הורדנו את זה, נשאר קידושין לבד, אז אין ברירה ללמוד מפסוקים, ואז קידושי ביאה נלמדים ובעלה. עכשיו, מה שיוצא מתוך זה בעצם, שהגמרא על מנת לנתק או לנטרל בין קידושין לבין ייבום, אז היא אומרת, הם שייכים ללמוד שונים. או שאומרת לכל פחות, שזה לא דומה, שכן זקוקה ועומדת. עכשיו, זה מחייב אותנו להבין מה בדיוק הזקוקה ועומדת. אז כשאמרתי קודם, צריך גם להבין מה הדחייה בין המה העברייה. אז זה רמזנו פה לנקודה הזאת בחצי משפט קודם. עכשיו צריך להבין מה הדחייה של הגמרא שכן זקוקה ועומדת. נתחיל מרש"י. שכן זקוקה ועומדת לזה, מחמת קידושי המת, ואין בי הבא לגמור, אבל כן דמי קרא לא. ובו רש"י דבר על פניו מבהיל. בעצם כך, ופה אומרת, לשם כך, ניקח צד אחד אחורה, מה קורה תמיד בייבום? פשוט ממש א' ב' הבסיסי ביותר, כי ישו אחים יחדיו ומת אחד מהם, ובין אין לו, לא תהיה שתמשת החוצה ליזר, יבמה יבוא אליה ואימה. אז ממילא מה צריכים לעשות? היא האישה אחרי מות בעלה, היא נקראת שומרת יבם, היא אסורה בלעב להתחתן לכל אחד אחר, לא תהיה שתמשת החוצה ליזר, היא כמיכה בלעבים, עכשיו מדאורה איתה, האח, או אחד האחים יותר נכון, בא אליה ומייבם אותה, ואז קוראים שני דברים. היא נהיית אשתו של ראובן היבם, כאילו מיבם היא הופכת להיות אשתו, וזה משנה מפורשת במסכת יבמות דף ל"ח, כנסה רק אשתו לכל דבר, ומאותו רגע ואילך יש גט, ואין כבר צורך בחליצה בשום דבר. זה כמו המשנה של ל"ח והגמרא בדף ל"ט שם מסבירה קצת. כנסה כי אשתו לכל דבר, מה הלכתה? אמר ביוסף רבי חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה, מגרשה בגט פשיטה. סגדת החמינא הואיל וכתיב לקחה לו לאישה ואימה, אמר רחמנה עדיין ייבומי הראשון אליה, וחצה אם בגט לא כמה שמלן. אז מה הגמרא הייתי חושבת, אני הווה מינא, ש... אם אדם היא באמת יבימתו, זאת אומרת, את אשת אחיו, שגם אחרי היבום היא תישאר יבמה, והדרך לפתור את היחליצה, כמה שמלן, וככל לו לאישה ויבמה, היא הופכת את אשתו, הדרך הגרש שלה עכשיו זה עם גט, חליצה לא תעלה ולא תוריד, לעומת את גט חייבים, אז זה דבר אחד, היא הופכת את אשתו של רובי לכל דבר, הדבר השני, ברגע שרובי מייבם, אזי כל שאר האחים וכל שאר היבמות נפטרות. זאת אומרת, אם לנפטר היו כמה נשים, מייבים אחת וכל השאר משוחררות, ואם יש כמה אחים, אח אחד מייבם וכל שאר האחים משוחררים. זאת אומרת, לא צריך שכל אח ואח יעשה חליצה, ידעי שאח אחד מייבם וכל הנשים וכל האחים הם כמו מותרים לשוק. אלו שני הדברים הבסיסיים שקורים ביבום. אותו דבר גם בחליצה, אם אדם חולץ ליבמות, מתוך הנחה שמדובר בחליצה סטנדרטית קלאסית ולא בחליצה בעייתית, אזי אח אחד חולץ לאישה אחת, וגם אם היו לה נפטר כמה נשים וכמה אחים, אז חליצת ראובן ללאה פותרת את כל הנשים, פותרת את כל האחים. וברגע שהוא חולץ, אזי היא נאסרת עליו מדין חלוצתו, והיא נאסרת על שאר האחים, לכאורה דרבנן, דבר זה במשך בלי נדר, היא נאסרת על שאר האחים מדרבנן בתור אחות חלוצתו. זה פחות או יותר המערכת. אוקיי, עכשיו אומר פה רש"י, שכן זקוקה ועומדת, מחמת קידושי המת, בעצם היא לא צריכה קידושי. כי היא כבר התגדשה על ידי המת. עכשיו פה אומר, אני חוזר למה שמעת לפני רגע, ביבום אין אף פעם קידושים, מדאורייתא. זאת אומרת, כאשר ראובן רוצה לייבם את לאה, הוא לא נותן הפרוטה ואז מייבם אותה, מדרבנן, כן, וזה נלמד בפרק השני בלי נדר, מדאורייתא, הוא פשוט בא אליה, וזהו זה. אז אין קידושים. עכשיו, למה אין קידושים? איך אפשר כאילו להתחתן בלי קידושים? אומר רש"י, אין בעיה, הקידושים היו של אח הראשון. היא זקוקה ועומדת, בעצם היא כאילו מקודשת לו. מחמת קידושי המת, ואין בי הבעל לגמור. בכלל, למשל, מה הדבר דומה? למציאות של זוגיות בלי איבום, שצריך א' קידושים, ב' נישואין. אחרי קידושים תמיד יבואו נישואין, חופה. ואני מדגיש פה מה שגם במשך השיעור, שמדובר בהבדל דאורייתא, הבדל המעבר מקידושי נישואין הוא מעבר דאורייתא לכל דבר ועניין, והוא דבר של פסוקים שנראה בהמשך. אז כמו, עכשיו בזוגיות רגילה, ראובן מקדש ואז ראובן עושה חופה, אז מה קרה בייבום? אומר רש"י, בעצם אותו דבר, אלא מה? ששמעון קידש וראובן עושה את החופה, האישה הזאת כרגע היא כבר מקודשת. אז אין מה לדבר, מחירות, מה שייבום עושה, ייבום נישואין עושה. לא עושה קידושין, עושה נישואין. היא כבר מקודשת במרכאות, לקידושים הזה קוראים, הקידושים האלו קוראים זיקה, היא זקוקה, תרגום רש"י, היא מקודשת, ואז כל מה שקורה זה נישואין. אז ברור שזה בידי ביאה, וברור שבנישואין לא ניתן להקיא של קידושין. ספי רש"י הפרחה פה, אין בי הבעל לגמור, זאת אומרת לעשות את הנשואה, אבל קניין דמעיקר, קרי קידושין לא. תוספות פה, יש לנו כל מיני שאלות על הכל שמדלג עליהם, ואז נגיד פה בסיום התוספות, ונראה לריד אחי פריך, או בעצם נתחיל מהשני, ובעצם משם זה פירש שכן זקוקה ועומדת, שביה זו אינה עושה, אלא גומרת קידושי ראשון. ומשום דעה שכם ביה גומרת, אני ממש תקנה תחילת קניין. אז הוא מאוד דומה לרש"י, שאנחנו מסתמכים על קידושי ראשון, בהבדל אחד קטן, שרש"י אומר שאין לי הבעל לגמור, שזה הכרה חופה, הוא מדבר על כך שגומרת קידושי ראשון. אני לא יודע אם הכוונה גומרת בנישואין, או שהקידושים הראשונים הם קידושים חלקיים, וחסר משהו עדיין בקידושים, צריך לגמור. בכל זאת, גם הוא, גם רש"י, מניחים כדבר פשוט, או שרב אשי לפחות בא לחדש לנו, שמסתמכים על קידושי אח הראשון. לעומת את הרי, בדרך לרי דחי פריך, שכן זקוקה ועומדת לביאה, כלומר, שעיקר מצוותה להקים לאחיו שם. הלכך נקל על יקנות בביאה יותר מאישה. הרי לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. לדעתו, תכלית היבום הוא אחר מאשר תכלית הנישואין. הנישואין מתבטאים, אם נרצה, בקניין, או יש זיקה אישית בין הבעל האישה. לעומת זאת, היבום, מטרתו המרכזית היא הקמת השם, והיות שמטרתו העיקרית היא הקמת השם, להקים זרע לאחיו, אז בעצם הוא מוכוון מטרה, והמטרה היא הולדה. אז אם המטרה היא הולדה, אז ברור שבמרכז יצירת מערכת היחסים תהיה ביאה. כי הדבר היחידי שמביא לידי ילדים זו ביאה. אז לכן הביאה פה היא הדרך היחידה לקנות את היבמה, כי בעצם אני לא מחפש אישה, אני מחפש זרע. לעומת זאת, בנישואין רגילים, אני מחפש אישה. אז אי אפשר ממערכת הלכתית שנועדה להביא ילדים, וזה מטרתה ותכליתה, אי אפשר להקיש במערכת הלכתית שנועדה ליצור זוגיות ואישות, בין אם זה קניין אישות, בין אם זה מערכת יחסים אישית, בין כך ובין כך, במוקד הנישואין זה הבעל והאישה, במוקד הייבום לעומת זאת זה הקמת השם, ולכן אי אפשר לדעתו להקיש מאחד השני. במאמר מוסגר אני אומר, עושים משפט אחד, מה היחס ייבום מתקיים, או זיקה יותר, אנחנו מתקיימת, גם כאשר לא ניתן להוליד. אדם יכול לייבם זקנה. יש זיקה גם לאיילונית, גם לסרי שלא יכול להוליד יש זיקה. כל הדמעות ביבמות, הגמרא בפרק השני דנה שם ביחס בין הולדה לנישואין. יש מתח במסכת יבמות בין שתי המטרות הללו. מי שרוצה אני אפנה אותו למאמר יפה שכתב הרב נחמיה בספר מאמר יבמין, שם אפשר למצוא את כל החומר המרכזי. אני מהיום אני לא הכנס לזה. מה היחס בין הקמת שם לעומת הזוגיות? מה שכן רוצה להוציא מהתוספות, מהרי, נקודה הבאה. לדעת הרי, אני בכלל לא מתחשב בקדושים הראשונים. הם לא מעניינים אותי. אלא מה אני בא ואומר? אני בא ואומר שבייבום יש תשתית אחרת. ייבום וקידושין, הם עובדים על תשתיות אחרות, לא מסתמכים על קידושין, אלא באים ואומרים, בגלל צרכים אחרים, אז אנחנו מסתדרים ללא, אנחנו נמצאים בעולם אחר, ואי אפשר להקיש אחד מהשני. ולמטרות שלנו, אני לא צריך להוכיח שיש קידושים ראשונים. די לי לומר שאין, באמת, שמערכת הייבום ומערכת הקידושין שונים, הן מערכות שונות. ולכן, הוא בעצם במובלע, או נקרא לזה בצורה שקטה, חולק בעצם על רש"י ורבי אליעזר משאנזה, כי הם מניחים שבעצם צריכים להסתמך על קידושי האח הראשון, ועוד שהוא מניח שקידושים ראשונים הם לא כלום. עכשיו, לכאורה גם, הרי צודק, והיה אפשר לומר את זה גם בצורה פשוטה יותר, גם מבלי להיכנס להקמת השם, ויכול להיות מה שהרי מתכוון, מה מהרי? בייבום תמיד יש זיקה קודם. זיקה פירושו של דבר, לצורך החמש דקות הקרובות, זיקה פירושו של דבר שהיא מיועדת לייבום. זאת אומרת, כרגע היא לא יכולה להתחתן, יש תוכנית. תוכנית היא שהיא עוברת מאח א' לאח ב', אם היא לא רוצה היא יכולה לחלוץ. אבל כרגע היא איננה פנויה לחוץ, היא עדיין מרת קשורה למשפחה, ולכן היא זקוקה, לא שיש קידושין, אבל היא מיועדת, היא אמורה להתחתן. זה לא שהיא כרגע נמצאת תחת הקידושים הראשונים, אבל היא אמורה להתחתן, ממילא זה שונה מקידושין, כפי שנראה בהמשך. עכשיו, יוצא אם כן, אם אני בעצם אקח את החומר פה אצלנו, יוצא בדבר לכאורה, כשמעט לפני כן, דבר מבהיל. רש"י סבור, ולא רק רש"י, שבעצם הקידושין של האח הראשון מועילים לאח השני. זה דבר שהוא פילי פלוין. האח הראשון מת, האישה קונה עצמה בשלושה דרכים, בכסף, שטר וביאה. והיא קונה את עצמה בשתי דרכים. בגט ובמיטת הבעל. הבעל מת. מכיר שהוא הכיר אותם, הוא מת אחד מהם. הוא מת, הקידושים שלו בטלים ומבוטלים, לא שירים ולא קיימים. מיטת הבעל, זה חשוב במשנה. אני יכול להבין שאשתו היא זקוקה, הוא זקוקה, זקוקה אומרת שהיא אמורה להתייבן בהמשך. זאת אומרת שבגלל שבהמשך אמור לקרוא משהו, אז כרגע יש מעמד מסוים. אז אני בא ואומר, לא תהיה שתאמרת החוצה, דהיינו, כרגע היא לא יכולה להתחתן, כי היא צריכה להתייבן. אבל לא להגיד שיש אישום, לא להגיד שהקידושים שהמת, הם פקעו להם במיטה, ויתרה מזאת, בואו נאמר את הדברים בצורה יותר משמעותית. איך רובה יכולה להיכנס בשביל שמעון? האלף בית שמסכת קידושים, דאסה לה כולי אלמה, אז פה היא אולי לא אסורה בגלל האיבום, אבל אי אפשר לאלף לקדש בשביל בית. אומרת, כל אחד מקדש בשביל עצמו. אין דבר כזה שקידושים מועילים משני אנשים, אפילו כשמאה מנסים לקדש, כי הקדושי מאה של רבי יוחנן, גם זה סופר בעייתי, אבל שם כל אחד מקדש לעצמו. אבל שמישהו אחד יקדם בשביל השני, אין דבר כזה. אתה יכול להיות שליח כמובן, אבל אני לא יכול, האמת, שהקידושים שלי יהיו גם משהו אחר. זה, כל הקידושים זה האקסקלוסיביות, הבלעדיות של דאסה לה כולי אלמה. אם אדם יקדש אישה ויאמר הרי מקודשת לי חוץ מפלוני, אז אלו כמה סוגיות בפרק התשיעי במסכת גיטין, ומאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד בעייתי של דבר כזה, מה קורה במקרים כאלו. מה פתאום שרובן יקדש עבור שמעון? חוץ מזה, הוא לא חולם על זה. אדם מתחת החופה והוא אומר, הרי מקודש בטבעת זו, הוא לא חולם שיקדש גם של אח שלו. זה בכלל לא בדעתו, הוא לא חוצם את ה... הוא בכלל לא חולם על זה שקודש של אח שלו, הוא לא רק שלא מתחתן למות אווירי, אלא הוא גם בכלל לא חושב שאח שלו בתמונה, הוא מקדש בשביל עצמו. מה לכל הרוחות קורה פה, שבאים ואומרים, רובן מקדש, וגם אח שלו כאילו נהנה מהקידושים. זאת אומרת, בעברית אחרת, אני מבין שהתורה יצרה מנגנון שנקרא נפילה. זאת אומרת, היבמה נופלת לפני היבם, היא אמורה להתייבן. פירושו של דבר, שעכשיו שהוא מת, התורה אמרה, בבקשה, היא צריכה להתייבן. אבל זה לא מסתמך על איזשהו קידושים קודמים. זו פה הבעיה הקשה. אומנם בגמרא ביבמות דף י"ג, כמו שדנו לגבי, אם אני אומר שמיטה מפלת, או נישואים הראשונים מפילים. הייתה נשא מיטה מפלת, אני סבור נישואים הראשונים מפילים. מדובר שם ככה, השאלה, אני אסביר את הרקע בקיצור נמרץ, אם יש לנו, אם אדם נשוי עם שתי נשים, כאילו יש את ה... עכשיו אחת הנשים הזאת היא ערבה על היוון. זאת אומרת, ראובן התחתן למשל עם האחיינית שלו. עכשיו ראובן מת, אז האחיינית הזאת היא הבת של שמעון שהוא צריך לייבם אותו. אז שמעון לא יכול כמובן לייבם את הבת שלו, לא רק שלא יכול לייבם את הבת שלו, גם האישה השנייה של ראובן, שהיא בכלל לא קשורה אליה לשמעון, היא גם כפתורה מהייבום. זה המשנה הראשונה במסכת יבמות. עכשיו, אומרת הגמרא, אם אבל הם מתגרשים, אם ראובן גירש את האחיינית שלו, ונשאר רק עם האישה השנייה, אז שמעון יכול לייבם אותה. דהיינו, אם הם התגרשו, אז אין בעיה. השאלה מתי את הגירושין פה? אם הגירושין היו לפני או באיזה שלב? זה מה שגם מתלבט. אז היא אומרת, לפי דעה אחת, כל עוד הגירושין היו לפני המיטה, דיינו. אז היא כבר לא... היא כבר מותר לייבום. כי ברגע הייבום לא הייתה שמרווה, כי האחיינית כבר התגרשה. לעומת זאת, אם זה... אם אני סבור שנישואים הראשונים מפילים, פרסו של דבר שאם עוד קודם למיטה הם התגרשו, אז עדיין בעיה, כי בעצם הזיקה נוצרה מרגע נישואין. זאת אומרת, בעצם יש פה דעה אחת שזיקה נוצרה מרגע נישואין, ודעה השנייה שזיקה נוצרה לא מרגע נישואין, אלא מרגע המיטה. עכשיו, הדבר הזה על פניו, או מה זה כך, בצורה הפשוטה ביותר, זה בעצם מחזיר אותנו לרש"י ולרי. אם אני אומר שנישואים ראשונים מפילים, הדרך הפשוטה ביותר להסביר זאת, זה מה שאמרנו קודם. דהיינו, שבעצם קידושי הראשון מועילים, וממילא, מאותו רגע, מרגע שהתחתנה, בעצם יש איזושהי זיקת עיבור. כי ראובן קידש אותה לכל האחים שלו. לא רק לעצמו, לכל החבר'ה הוא קידש אותה, ואז נישואים הראשונים מפילים, לעומת זה, אם איתה מפלת, פרושה של דבר, שכל קטן נשואה לראובן, לא היה שום זיקה לאחים שלו, הזיקה נוצרה במיטה ובצורך לייבא. ואז, בקריאה הפשוטה ביותר, מאוד יכול להיות שמחלוקת רש"י והרי פה, היא בעצם אותם שתי דעות שגם מציגה שמה. זה לא הכרחי, ניתן להסביר שם גם בצעות אחרות, אבל בקריאה הפשוטה ביותר, ושמעתי לפני כן, במבט מלמעלה, זה לכאורה הדבר הפשוט ביותר לטעון שם. עכשיו, אם נבוא מכאן, מכאן נבוא לקטע מרכזי ביותר ברמב"ן ביבמות. זה קטע אומנם נמצא בשביל סוגיה יחסית נידחת, אבל עכשיו הרמב"ן בעצם מציג את תפיסתו, או מציג את יסוד המסכת. שוב פעם דקה וחצי לגבי הרקע. הרקע זה הדין הבא. המשנה במסכת יבמות אומרת בתחילת הפרק החמישי, שבן גמליאל אומר, אין גט אחר גט, ולא מאמר אחר מאמר, וכולי. חמים, יש גט אחר גט, יש מאמר אחר מאמר. הסיפור הוא כזה. מדרבנן, אם אדם נותן גט ליבמה שלו, מדורייתא הגט הוא חסר משמעות. מדורייתא שני דברים חשובים, הביאה של הייבום או החליצה. מדרבנן, אז גם מאמר וגט, מאמר זה קידושין בעצם. קידושין, אם עושים מאמר ביבמה, אז א' כל מדרבנן צריכים לעשות מאמר, ב' אם עושים, אז רק היא מתייבמת. כל האחרות כבר נפסלו לייבום. קרה גם לגבי גט, אם אדם נותן גט לראשונה, אז היא זו שאמורה לחלוץ, והגט בעצם מתחיל את תהליך החליצה. כל זה כמובן מדרבנן. עכשיו, יש שתי נשים שעומדות ייבום. את ראובן המת, היו שתי נשים. אומר רבן גמליאל, אם נתת גט לראשונה, אין טעם לתת גט לשנייה. הגט שתן השנייה היא חסר משמעות. כי מה, מדאורייתא הגט הוא חסר משמעות בכל מקרה, מדרבנן, מה שגט יכול לעשות, הוא עושה לראשונה. לראשונה הרי, באמת, ברגע שעשית את זה, פתרת את כולם. וכנ"ל גם במאמר, מדאורייתא זה לא מעלה ולא מוריד. מדרבנן, ברגע שקידשת את אישה א', אז אי אפשר כבר לקדש את ב', כי א' כבר מקודשת. אז אין גט אחר גט, ואין מאמר אחר מאמר. חכמים אומרים לא. למרות שאתה תגט לאלף, וזה כמו מדרבנן, עדיין אפשר גם, זה יהיה משמעותי גם לבית. וכנ"ל במאמר. עכשיו, טוב, זה כמו הרקע, ומדובר בדין, מדובר בדין דרבנן שאיננו, איננו מלב העסק. עכשיו, הגמרא מביאה מחלוקת אחרת שם בין רבי גמליאל לחכמים. אני פה בדף א' עמוד א', למדת דיציות את שמואל, קיצור את רבן גמליאל, עומד שם במתח עם איזה מימה אחרת של שמואל, כרגע אני מדלג על הפרטים, אמרתי כבר, לא, אין בעיה, אמר לך שמואל, כי אמרי ענה עליבא דמאן דאמר, יש זיקה, רבן גמליאל סבר, אין זיקה, ודבר גמליאל סבר, אין זיקה, רבנן סברי, יש זיקה. אוקיי, פה עוד דקה או שניים של רקע. המושג זיקה, אז יש לו משמעות כפולה. יש את המושג זקוקה, מה שיש בסוגיה שלה, שכן זקוקה ועומדת. זה פשוט אומר שהיא צריכה להתייבם ואסור לה להתחתן עד שהיא לא מתייבמת. כפי שמעתי, או חולצת. כפי שמעתי קודם, יש את המת החוץ על יזהר. מה שזיקה במובן הזה, לא, זה לא מחלוקת. העובדה שהאישה הזאת זקוקה לייבום, ובלי ייבום היא לא יכולה לעשות שום דבר, זה לא מחלוקת, זה דין מוסכם. אז זה נקרא זקוקה או נקרא זיקה. בגמרא יש מחלוקת גדולה לאורך המסכת, יש זיקה או אין זיקה. המחלוקת היא לא עצם הצורך להתייבם. המחלוקת היא האם בתקופת הביניים הזאת, האם יש איזה משמעויות בדיני אישות. זאת אומרת, האם כל עוד אחרי שמת אח א', לפני שהיא התייבה או חלצה, האם היא אסורה בקרובים של היוון, המיועד? או האם הוא יכול לפת הנדרים שלה? או האם היא יכול בתרומה? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, יש זיקה ואין זיקה אומר, האם יש, יש לה מעמד של נשואה במקצת לבינתיים? וזה מחלוקות גדולות לאורך מסכת יבמות. מהפרק השני ואילך, זה חוזר ונהיה כל הזמן. עכשיו עוד ככה, שמואל אומר לך, אין, את הקשה עם רבן גמליאל, כי רבן גמליאל חושב שאין זיקה. עכשיו, כשאין זיקה בדרך כלל הכוונה, אין שום אישות ביניהם. השאלה היא, איך בכלל יודעים שרבן גמליאל חושב שאין זיקה? על פניו ניתוח השיטה שציינתי קודם, שיש, שאין גט אחר גט, זה לא משנה על זיקה. אין לזה שום השפעה על סיפור הזיקה. אז שאלה איך השמואל אומר, אבל גמליאל תעזוב אותי ממנו כי הוא חושב שאין זיקה, ואני חושב שיש זיקה. איך הוא יודע על זה רבן גמליאל? אז רש"י אומר פה, אבל גמליאל סבר אין זיקה, כי לא מפרק בית שמאי. כי זה רש"י פה מגייס את שיטת רבן גמליאל בדף קופטט. אין לזה שום קשר לסוגיה הזאת, אבל אני יכול לראות לך ממקום אחר שזה דעת רבן גמליאל. זה רש"י, ואז הגמרא אומרת, ואם רבן גמליאל חושב שאין זיקה, אז אבל אנחנו חושבים שיהיה זיקה. עכשיו, לפי רש"י זה בלתי אפשרי לדעת דבר כזה. כי אם אתה מביא לי איזה רבן גמליאל ממקום אחר לגמרי במסכת, מהמחלוקת פה בדף נ"א, אין שום הוכחה ימינה או שמאלה. אז מצאת רבן גמליאל נידח בסוף המסכת. אז מה זאת אומרת רבנן? רבנן זה לא משום דבר. אז רש"י אומר ככה, דחייכי דפליגי רבנן רבן גמליאל בגט אחר גט, הכי פליגי בזיקה. אגב, דמיתי לא שמינן. משמע, מפה, מהמחלוקת העניינית, אין שום דרך להוכיח כלום. אבל מסתום הם חולקים, כי אם הם חולקו באלף, אז מסתום גם בבית הם חולקים. זאת אומרת, רבן גמליאל ורבנן לא מסתדרים טוב בדיני מסכת יבמות, אז אם חולקים פה, מסתום גם חולקים שם. אף אגב, דמימיתי לא שמינה. בעצם מה שהיא, אם למדת אותה יותר עדינה, צריך משהו איזה קבלה או מסורת. כי אין שום דרך מהסוגיה להבין איך יודעים את זה. זה רש"י, וזה כמובן מאוד מאוד דחוק. הרמב"ן עלה על זה, הרמב"ן הייתה פה הברקה אדירה. הרמב"ן אמר ככה, למרות שבכל המסכת אין זיקה, פרשו של דבר אין כלום. מה זה תמיד אין זיקה? אין זיקה, ולכן היא מותרת בקרוביו, ולכן אין הפרעת נדרים, ולכן לא אוכלים בתרומה, וכו' וכו'. רמב"ן, זה בכל המסכת, לא פה. פה הכוונה אין זיקה, כי יש נישואים. זאת אומרת, פה אין זיקה הכוונה, אני לא מסתכל בזיקה. אני אומר, אין זיקה, ויש משהו יותר טוב. דהיינו, קידושים. ואז הוא בא ואומר שבחוק דבר גמליאל וחכמים מסתובבת מסביב לשאלה האם בין היבמה ובין היבם בתקופת ההמתנה האם יש זיקה שזה איזושהי זיקה חלשה או שיש קידושים. עכשיו איזה קידושים? של האח הראשון. וכאן הוא, כך הוא מסביר. ולי נראה, וכסר כדעת החשת, תפלות את הרבנן ורבן גמליאל ויהי זיקה. רבן גמליאל סבר אין זיקה, וגט ומאמר על קידושי אחיו קיימה, דאגידה בחולי ביתה. זאת אומרת, הוא אומר, קידושי האח הראשון, בעצם מה הם עשו? הוא קידש לכל הבית, לכל האחים, דאגיד עם כולי ביתה. פה, אתה ככה צריך להוסיף נקודה חשובה מאוד. אמרתי קודם, שתיארתי את המערכת הסכמטית, שכשרובן, האמת, מייבן את לאה, כל האחים שלו נפטרים. וברגע שהוא ייבן, כל שהאחים יכולים לעשות מה שהם רוצים. כל זה נכון, בגמרא בדף יוד עמוד ב' ביבמות, יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. לענייננו, הנקודה הרצינית כזו, רבי יוחנן טוען שהיבם, זה הביטוי בגמרא, שליחות הדאחים כאבידי. זאת אומרת, ראובן הוא השליח של כל האחים לייבם. ריש לקיש חולק על זה. הנפקמינות אני לא נכנס אליהם, אבל רבי יוחנן טוען שם שאח א' הוא שליח של כל האחים, אם זה ייבום, אם זה חליצה. ולעומת זאת, ריש לקיש טוען, מה פתאום, הוא פועל עבור עצמו, הם ממילא אחרי זה יכולים להתחתן, או האנשים יכולים להתחתן, אבל זה קורה מאליו, הוא מייצג רק את עצמו, מייבם רק עבור עצמו, אלא שזה משחרר את האחרים. וכמובן, הנפקמינות הם... הם הזיקות שבין האחים האחרים לאישה שהתייבמה. אבל לפי רבי יוחנן, שליחות את האחים, ריש לקיש ככה עובד עבור עצמו. עכשיו נחזור לרמב"ן פה, הוא בעצם עובד במסגרת רבי יוחנן, כשאח אחד מקדש, הוא מקדש להגיד לכולי ביתה. תגיד סבר, וגט הוא מאמר כדושי אחיו קיימה, להגיד לכולי ביתה. וכשנותן גט, עכשיו אם אדם בא ונותן גט ליבמה, אומר הרמב"ן, הגט הזה, למה הוא נותן בעצם? לקידושין של האח שלו. וכשנותן גט לזה, כאומר, הרי נותן גט לקידושי אחי. אמנם מדרבנן, אבל מדרבנן הוא שהוא כאילו התיר את הקידושין של האח שלו. הלקח, פסל כל הבית, וכאילו נתן כולם, זאת אומרת, הוא ביטל לקידושים הראשונים, אז הוא התיר את כולם, ואין גט אחר, הוא כל הבית כלום. ברגע שהוא ביטל את הקידושים, אז אין גט אחר גט. כי מה הגט השני יעשה כשהקידושים כבר נעלמו כי לא היו. וכן מאמר, אותו דבר, המאמר ממשיך את הקידושים של אח שלו ואין טעם. אבל רבנן סבר יזיקה. בכלל לא קידושים, זה רק איזושהי מועמדות. רבנן סבר יזיקה וגט הזיקה שלו כאילו חכמים. לפי רבנן הגט או אין קידושים של האח. אלא בתשובה, ברגע שאח מת, הוא עכשיו חייב בייבום, הוא מועמד לייבום, היא מועמדת לייבום. זיקה בעברית אחרת, וגט ומאמר, תקנו החכמים, אז כל אחד, אפשר לתקן את זה, כל אחד בנפרד, כל אחד מועמד לייבום וכו'. וכן נראה לי טעם חליצה פסולה, שצריכה לחזר, שנסוק בפותת הזיקה ובפותת קידושין הראשונים של אח דומי דגט. מבלי להיכנס לפרטי חליצה פסולה, שזו סוגיה מסובכת מאוד, הרעיון המרכזי מאוד פשוט. יש חליצה כשרה וחליצה פסולה. חליצה כשרה, אומר הרמב"ן, מתיר את הקידושים הראשונים. חליצה פסולה, לעומת זאת, פותר מייבום, איננו מתיר את הקידושים הראשונים. וכך ממשיך לפתח את הרעיון הזה. חליצה במקום ייבום קיימה, כשאינה בריאה ליבום, אסור כי מגייש קידושים האחרונים וכו'. וכו'. אז הרמב"ן בעצם חוזר מה שרש"י אמר אצלנו, שהקידושים הראשונים של האח הם אלו שתופסים, או לדעתו זה מחלוקת רבן גמליאל וחכמים. לפי חכמים, אז אני לא מסתכל על הקידושים הראשונים, לפי רבן גמליאל כן. אם אני אסכם את זה, רש"י, דעה שנייה בתוספות אצלנו, דעה אחת בגמרא בדף י"ג, ולפי הרמב"ן, שיטת רבן גמליאל, כולו סביר לו הוא, שבעצם בייבום הקידושים הראשונים של אח הראשון הם עדיין חזק בתמונה גם לגבי אח השני. תגידו כולי ביתה. זה בעצם רבי יוחנן של דף יוד, שליחות את האחים כאבדי. לעומת זאת, הרי רבנן לפי הרמב"ן, דעה אחרת דף יוד ג' חולקי. אני לא ציינתי פה, בדף מקורות יש עוד כמה רש"ים רש"י חוזר על המוטיב הזה בעוד כמה מקומות במסכת יבמות. ואני חוזר לשאלה ששאלתי קודם, עדיין אי אפשר להבין איך קידושין של א' עוזר לב'. אז יש לי פה כמו מקורות לגבי מקורות, מי שיפתח את האחרונים של 120 שעסקו המון ביבמות, הרעיון הזה שקידושי אח הראשון מועילים נמצא שמככב שם בהרחבה. הבעיה היא כמו מה הולך פה, איך זה עובד שאחד מקדש אח שני, כשכל מושג הישות הוא הבלעדיות. אז לשם כך, נעזור עכשיו דיבמות ונעבור בעצם מכתובות, או כתובות וקצת קידושים. מה שאומרת, המפתח כל הסיפור הזה, הוא נמצא בהבנת מה שקורה בנישואין, ואז ננסה שאם זה יכול לקידושים. בעצם בנישואין קוראים, כן, אני אשכם את הנקודה קודם, כשאתם נמצאים פה, אבל בעצם יש, טוב, אוקיי, יש פה עוד נקודה אחת מרכזית שנשאב את זה תוך כדי זה. כשיש נישואין בעצם קוראים שני דברים, וזאת אומרת, זה אפשר לסוגיה בכתובות, נתחיל גם כתובות דף ממחת, מה שאומרת כך, לא ירושות האב, זה המשנה בדף ממחת, לא ירושות האב עד שתיכנס לרשות הבעל נישואין. אז היא ימצא לרשות אביה להפרת נדרים ולאכילת תרומה וכל זה, עד שתיכנס לרשות הבעל. מסר האב לשלוחי הבעל, הרי היא ברשות הבעל. אם מסר האב לשלוחי הבעל, ברגע שהיא עוברת, ניקח דוגמה, אליעזר עבד אברהם, אז כשרבקה עוברת ידיו של אליעזר, היא כבר הפכה להיות נשואה למטרות הללו. עכשיו משלוחי הבעל, הרי ברשות הבעל. הלכה משלוחי הבעל וכולי, אוקיי. עכשיו, אדמור זה דין דאורייתא. זה כבר שממטה, תן, מסר משלוחי הבעל וזינתה, הרי זו בחנק. זאת אומרת, מאותו רגע שהיא מגיעה לשלוחי הבעל, היא כבר איננה ארוסה, שדינה בסקילה, אלא היא כבר נשואה, זינתה לזה בחנק, מניין מילי אמר אבו החם המקרא, לזנות בית אביה, פרט שמסר אבא שלוחי הבעל. ואין הפרט שסר חופה ולא נבעלה, מעט שיש חופה אמיתית. אמר רב, אמר לי, עמי חופה בדקטיבה, כי יבד נערה בתואם מורסה לאיש, נערה ובוגר בתואם לא בעולה, מאורסה ולא נשואה. מהי נשואה? היא נשואה ממש, היינו בתולה ולא בעולה. אלא לב שצא לחופה ולא נבעלה. אז נכנסה לחופה ולא נבעלה, זה נשואה ממש. מושג מעניין לפני עצמו ורלוונטי לסוגיית חופה בדפי. אז נכנסה לחופה ולא נבעלה, זה נשואה ממש. לעומת זאת, מסר בשלוחי הבעל, אז זה, אומרת, מה לזדור בית אביה, פרקטי שמסר בשלוחי הבעל. אני רוצה שהיא כבר לא נידונת כארוסה מרגע שמסר בשלוחי הבעל. וזה כמו דאורייתא. עכשיו, השאלה המתבקשת, איך יכול להיות חופה או איך יכול להיות נשואה כשמישהו אחר עושה את זה? בקידושין יש שליחות. כי קידושין זה פעולה משפטית, כי קידושין זה קניין, אז בקידושין אפשר לעשות קידושין התנאי, אפשר לעשות קידושין אחר זמן, אפשר לקדש על ידי שליח. האיש מקדש בו ובשלוחו. לעומת זאת, חופה אין דבר כזה. חופה זה לא פעולה משפטית, זה פשוט לא יודע, הם חיים ביחד, אם הם חיים ביחד, אין שליחות, אתה לא יכול להגיד למישהו, בוא תגייס לך את הייחוד עם הקלה שלי. אלא זה חייב להיות אישי כמובן. אמת, אין אינטנט, בוא נניח כרגע שהאינטנה, אין אחר זמן, החופה נובעת מעצם ההתייחדות של הבעל והאישה. אי אפשר לבקש מאחרים שיהיו החופה שלך. על כן, זאת אומרת, זה לכל דברים פשוטים. ופה מתברר, שוב פעם דבר מבהיל, שאפשר לגעת מישהו אחר, וברגע שהמישהו האחר הזה פועל מענך, היא כבר מסכמת ארוסה, קרי קנויה, והופכת להיות אישות. זו כמובן, שוב פעם דבר מפתיע למדי. אז להבין את זה, צריך פה בעצם לדבר שני מושגים שונים. וזה היסוד ששמעתי מאבא שלי בהזדמנויות שונות. יש בעצם בחתונה, או כשבנישואים מתרחשים, שני דברים. א', יש אישות, וב', יש בית. זאת אומרת, אם נתרגם עכשיו לעברית שלנו, בעצם כשאדם מתחתן, אז קודם כל יש את הקטע הרומנטי, שבו הבעל והאישה, באהבה ואחווה ושלום ורעות, מחליטים לחיות ביחד, באושר ואושר, או שכן או שלא, ובעצם יוצרים רק אישים זוגית. נוסף על כך, הם מחליטים להקים תא משפחתי. אם תרצו, בית משותף, גם במה פשוטה של שלט על הדלת, תיק מס הכנסה, שורה בספר טלפונים, פשוט מנהלים בית משותף. יתרה מזאת, זה כמובן גם בית משותף, במובן הזה שמקימים תא משפחתי, לא רק כמו לצורכי ספר טלפון, אלא גם לצורכי גידול ילדים, ובעצם מקימים משפחה. עכשיו, ואז, למרות שזה דבר אחד, שני דברים בעצם נוצרים. נוצרת האישות, באישות חשוב להדגיש, אישות תמיד נשארת זוגית. גם אדם שיש לו 12 ילדים, עדיין יש איזה קטע שבו הוא סוגר את הדלת וזה עקוב אשתו. זאת אומרת, האישות, גם בגיל 70, גם עם נכדים ונינים, אתה עדיין נשאר אף ורק שני אנשים. זו האישות, כאילו מה שהגמרא אומרת, אין אישה מתה לבעלה ואין בעל מתה לאשתו. אז היא נשארת תמיד, או אשתו כגופו. אשתו כגופו, ילדים שלו כגופו. מסיבות מובנות. הזוגיות תמיד תישאר ברמה האישית. אבל יש גם תא משפחתי, המשפחה, האמת. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכות הלכתיות מרובות. יש מושג הלכתי שנקרא בית. אתן לכם כמה דוגמאות מהפסוקים, ואז נראה את זה בסוגיות. וכיפר בעדו ובעד ביתו. פרסו של דבר, הוא מכפר בעד התא המשפחתי שלו. כי אומנם אמר בגיטין, עשה שם בדף מקורות, אמר ביוסי, מעולם לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי. אז זה, מה שזה אומר, זה רק שיש גם מרכיב נוסף. יש מרכיב של אשתי, יש מרכיב של ביתי. וכמובן, לגבי חיבר בעדו ועד ביתו, הרעיון המרכזי, זה לא האישה. אלא זה בעצם המשפחה, לעניות דעתי, שכל גדול מתוודה, לא רק על אשתו, גם על הילדים שלו. מי שרוצה יכול לראות, יש דיון נרחב בזה בגבורת הרי ביום הדף ב', הוא מתלבט, והוא חושב שזה רק בעד אשתו, אם כי הוא מסכים שבמקומות אחרים ביתו זה כל הילדים. אני לא זה שום הכרח, ואני באמת חושב שבכלל ועדו בעד ביתו, פרשו של דבר, כולל גם קורא גם ילדיו, ומושג הבית הוא כזה, ניקח דוגמה אחרת. איש, סל בית אבות, סל הבית. קורבן פסח, קורא את המשפחה. זאת אומרת, יתרה מזאת, יחידת החיוב של קורבן פסח, הוא יחידה משפחתית. יש דרך כלל בגמרא, מחלוקת רבי יוסי ביהודה, שאי אפשר להביא קורבן פסח ביחיד. ותוכל לשפוט, זאת אומרת, תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך, רבי יהודה נדמה לי, קורא את זה ככה, לא תוכל לזבוח את הפסח באחד. שאסור להביא קורבן פסח ביחיד, חייב להיות חבורה. למה? כי החיוב הוא משפחתי. דוגמה נוספת, קטן שהגדיל בין שני פסחים, הרמב"ם כותב שהוא פטור מלהביא קורבן פסח, פסח שני. זאת אומרת, אם יש מישהו בר מצווה ראש חודש אייר, והוא היה שותף לקורבן המשפחתי בתדוו ניסן, הוא לא צריך להביא פסח שני. בסוגיה שלמה, זאת אומרת, במסגרת הרמב״ם, מה שכנראה עולה, זה דבר הבא, למה? כי היות שהוא יצא ידי חובה עם המשפחה, למרות שהוא היה קטן, אבל לא אכפת לי, כי זה לא מעשה מצווה אישי, אלא זה מעשה מצווה משפחתי. והוא חלק מהמשפחה, איש סל בית אבות, סל הבית, והוא חלק מהבית, אז עם אלה הוא קיים את המצווה דאורייתא למרות שהוא היה קטן. או אני אקח דוגמה שלישית, הפרת נדרים. אני אומר, בנעוריה בית אביה. היות שנמצאת בבית אביה, שוב פעם, זה לא דווקא אישה. הנערה נחשבת כחלק מהתא המשפחתי של אביה, אז הוא מפר נדרים בגלל שהיא בבית אביה. ואז מהפסוק, כלומר, היא מתחתנת ועם בית אישה נדרה. זאת אומרת, זה לא דין באישות, זה דין בבעלות. ולכן היכולת לעבור מנערה מורסה, מאביה לבעלה. כי זה לא דין באישות, זה דין בבית. ואז כל הדילמות היא באיזה בית היא נמצאת. וכו' וכו', זה כמובן בסופו של דבר מתקשר לרעיון הירושה, מי שהיה פה בקיץ, שגם שם במשפחותם בית אבותם, ששם מדובר בבית אב, כמעט, כפי דעות קודמים, אבל בעצם גם נושא הירושה עובר דרך מושג הבית. בעצם לא ראובן יורש את אבא שלו, אלא זה לא שכאילו אבא מוריש לשלושה ילדים, אלא הוא מוריש לתפיסת הבית, הוא מוריש לאחים כיחידה אחת, ואז הם מחלקים את זה ביניהם מבחינה מעשית. אבל ירושה בסיס עוברת מהאבא לבית שהוא השאיר אחריו, והיינו הילדים שלו, וכו'. עכשיו, דוגמה אחרונה לכך, אכילת תרומה. אכילת תרומה, אשתו של אדם אוכלת בתרומה. למה? אז קש מחלוקת. הבבלי פה אצלנו דף ה' ובמקבילות אחרות אומרת שבונה קניין כספו. נכון, זה כבר פה היה עמוד א'. אבל אולה דברתה הוא שם לסל אוכל בתרומה שנאמר וכהן כי קניין נפש קניין כספו והי קניין כספו. אז דת אולה אישה אוכלת בתרומה מדין קניין כספו. לעומת זאת במדרשי ההלכה וגם בירושלמי, בעצם כל מקומות הארץ ישראלים פחות או יותר, האכילת תרומה היא לא מדין קניין כספו, אלא מדין כל טוב ביתך יאכלן. ואשתו וילדיו נחשבות כביתו. וזה גם הסיבה שאם יש לו בת שהתחתנה ואחר כך מת בעלה, אז אם יש לה ילדים היא לא חוזרת ואוכלת, ואם אין לה ילדים היא חוזרת. למה? כי אם יש לה ילדים היא נשארת בבית שהיא הקימה, ואין ילדים אז היא חוזרת ושבה אל בית אביה כנעוריה. זאת אומרת, היא חוזרת הביתה לבית, בתא המשפחתי. וכאמור, הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי בכל ההלכות הללו, שאנחנו מחפשים בית, ולא דווקא אישות. ובית, כאמור, כולל את האישה, בראש ובראשונה, וכולל גם את הילדים, זה בעצם תא משפחתי. עכשיו אני חוזר לגמרא של כתובת דף מ"ח. מה אומרת הגמרא שמה? נשא בשלוחי הבעל וזינתה איזו בחנק, מינה ממילי, אמר בעמי ברחם, אמר קרא, לזנות בית אביה. גם הדין של סקילה זה על פתח בית אביה, למה? כי זה דין בבית, זה בעצם בישת הבית, זאת אומרת פגע בבית, כאילו הערך המוסף מחנק לסקילה זה גם פגיע בבית. אז עכשיו השאלה לא מתי האישות מתחילה, השאלה מתי הבית מתחיל. מתי יצא מבית אביה ועוברת לבית בעלה? התשובה היא שמסר בשלוחי הבעל היא יצא מבית אביה ועברה לבית בעלה. זאת אומרת הגמרא, מסר בשלוחי הבעל וזאת איזו בחלק מן הנמילי, אמר כאן לזנות בית אביה, פרט שמסר בשלוחי הבעל שאז היא כבר לא בבית של האבא, אלא בבית של הבעל. ואימא פרט שצריך לחופה ולא נבעלה, ואז כבר נתחיל, אולי נגיד שזה מתחיל מחופה, אומרת הגמרא, מה רב, החופה בעד הכתיבה. כי הנערה בתולה מורסה לאיש, נערה ולא בוגרת, בתולה ולא בעולה, מורסה ולא נשואה. מהי נשואה? אין נשואה ממש שאני בתולה ולא בעולה, לא שצריך לחופה ולא נבעלה. קיצור, אומרת הגמרא ככה, חופה זה כבר אישות. חופה זה לא בית, חופה זה אישות. אז אם חופה זה בית, זה אישות, אז זה פשיטה שהיא לא, לא בסקילה. אבל המיעוט לזנות בית אביה זה לא רק כאשר התחילה האישות, אלא המיעוט, לא רק שהיא נשואה ממש, קרי שיש נישואין ואישות, אלא גם שהיא לא נשואה ממש, אלא היא רק יצא מבית אביה ועבר לבית בעלה, זה מספיק הדין הזה. כי הדין הזה תלוי לא באישות, אלא תלוי בבית. ואז צריך לעבור אחד אחד לכל הדינים שקשורים לבעל ואישה, ולשאול האם זה דין בבית, האם זה דין באישות. למשל, אכילת תרומה. למשל, ירושה. למשל, הפרת נדרים. מי שיבוא שם התוספותים והשם קובץ שם לכל אורך אותו דף, יראה שם המון המון דעות. אבל הציר שעליו סביב כל הדיון זה הציר הזה. האם אני בוחן את הדברים הללו מצד הבית או מצד האישות? וזה בא לידי ביטוי בסוגיה אחת בולטת ביותר. זה בנדרים, דף עין ג'. משנה משום כך, בוגרת ששהתה בבית חודש ואלמנה למד יום, הבלעזר אומר, הואיל ובעלה חייב מזונותיה יפר, חמיר מן הדבר יפר שכנס לרשותו. זה הדין שהגיע הזמן ולא ניסו. התעשייה הראשונה מסכת כתובות. כשקובעים זמן החתונה צריכים להתחתן תוך 12 חודש, עכשיו, אם לא התחתנו תוך 12 חודש, זאת אומרת, אם קבעו להתחתן ועשו קידושים ולא עשו נישואים עד לבית חודש, היא חיימת, הבעל חייב במזונותיה מאותו רגע ואילך. זאת אומרת, אם באלף תשרי תשע"ד הוא יקדש אותה, אזי באלף תשרי תשע"ה הוא יתחייב במזונותיה גם אם לא עשו נישואים בינתיים. עכשיו, בפשטות זה קנס דרבנן, זה פשט הסוגיה לכאורה. אבל אומר רבי אליעזר פה, וזה דבר נורא מוזר, היות שחייב מזונותיה, לכן הוא גם מפר את נדריה. אומרת הגמרא, אמר רבא, רבי אליעזר ומשנה ראשונה, אמרו דבר אחד, תצנן וכולי, משנה ראשונה, קיצור, משנה ראשונה אומרת, שלא שחד מזונותיה, היא גם יכולה לאכול תרומה. שירו 12 חודש, והוא לא התחתן איתה, היא מתחילה לאכול תרומה. למרות שתרומה זה רק מנישואין, אבל אם הוא 12 חודש, הוא יכול להתחתן איתה. אז הוא אמר עוד ככה, מי שחושב שחד מזונות, או שחד, שחד מזונותיה, אז הוא מפר נדריה ואוכל תרומה, אמרו דבר אחד. ואתה מה בעצם מוצא פה מחנה משותף, בהפת נדרים לאכילת תרומה. לא ברור מה פתאום מניין, מאיפה, למה שנשווה בין אכילת תרומה לבין הפת נדרים. כאילו כל ספר במדבר, פרק למד, אין מילה וחצי מילה לאכילת תרומה. לא כתוב שום מקום שם שבגלל שאוכלת תרומה, לכן בעלה או אביה מפירים את נדריה. וגם לא כתוב שום מקום לגבי אכילת תרומה שזה קשור לנדרים. והגמר מדוחה את זה, מהבית דין אלוהי, עד כאן נוקש במשטרו של יכול בתרומת רבנה, שמדורייתא היא אוכלת מדין קניין כספור, ואיזה שום קשר לנדרים, וזה כל הבעיית רבנן, ומאידך נדרים קשור במזונות ולא בתרומה, הגמר בעצם מפרידה את החבילה. מה היא חשבה בהתחלה? איך בכלל היא שוותה בין אכילת תרומה להפרדת נדרים? מה הקשר ביניהם? ופוארן, וכשהגיע זמן להינשא ולא נישאת, כיוון שחבר במזונותיה, חשבי לה כנשואה. אני חוזר על זה, חשבי לה כנשואה למקצת דברים. אף על פי שם בית בעלה. אז אני אומר ככה, מרגע שהגיע 12 חודש, היא חצי נשואה, מקצת נשואה. מה זה מקצת נשואה? כאילו, אין דבר, או אתה נשוי, אתה לא נשוי. מה זה קצת נשואה? אז קצת נשואה זה בנקודה הזאת. הסוגיה הזאת במדרש רבה אומר, שבעזר ובמשנה ראשונה אמרו דבר אחד, דבר פשוט הם אומרים. הם חושבים שאם עברו 12 חודש, היא מתחילה להיות בבית בעלה. זה דין בבית ולא באישות. אתה יודע שאישות לא התחילה. אבל אם ככה, היות שעברו 12 חודש, אנחנו מחשיבים אותה כנשואה קצת, משהו של דבר שהיא שייכת לבית בעלה, ואז הפרת נדרים לדעתו קשור בבית, בשביל נעוריה בית אביה, עם בית אישה נדרה, וגם אחרי התרומה, כי השלב הזה שהסוגיה מסתמכים על דעת הספרי, שכל טוב בביתך יוכלנו, אכילת תרומה קשורה בבית. אז אם אלה, השאלה פה, מתי הבית מתחיל? האם הוא מתחיל רק בניסוי ממש, או גם שהוא 12 חודש? אז בשלב ראשונה ובלעזר, שניהם חושבים שמרגע שהוא 12 חודש, היא נכנסה לבית בעלה. עכשיו, הדחייה היא לא, הדחייה היא שתרומה לא קשורה לבית, התרומה קשורה לקניין, ואז זה בכלל מתנתק מנדרים, נדרים קשור לבית, תרומה קשור לקניין, ולא קרה בזה לזה. אבל, שנייה אחת, אבל הדעה הראשונה חושבת פה שרבי אליעזר בנוי על, ומשל ראשון בונים על כך שהבית מתחיל באותו רגע, כן. אם הגיע זמן לניסוי, כן. הר"ן מקביל את זה לדרבנן. הר"ן פה מקביל לדרבנן, אני חושב שיש מקום לדבר דאורייתא, אבל לפי הדעה הזאת אכן כן. אוקיי, עכשיו, אז בעצם מה שאני רוצה לטעון פה, שבעצם מתרחש, באמת, בניסויים כאמור שני דברים. יש תרומים הלכתיים שקשורים במושג הבית, יש תרומים הלכתיים שקשורים במושג האישות. ויש מושגים גם כן שמושגים בהם, או שאיתן להתווכח עליהם. כמו הדוגמה פה לגבי תרומה, יש דוגמה מפורסמת וקשור מאוד אפי, ובזה נסיים את הקטע הזה, מה קורה בחופה בימינו? או מה בעצם תפקיד חופה? הרמב״ם בחודש י' פרק י' מסביר מה זה חופה. ההוסה סורם בעלי בדברי סופרים כל זמן שבבית אביה ובאו לסתום בית צריכים להקים אותו מכת מרדות אפילו קידשה בביאה, אסור לבוא על הביאה שנייה בבית אביה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו וייחוד זו הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נישואים בכל מקום. עכשיו דילגתי פה קצת הלכה בית ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא נבעלה והוא שתהיה ראויה לבעילה ואם הייתה נידה פי שכסה לחופה ותייחד עם הלוגמו הנישואין תראה כי הרוסה עדיין. זו שתת הרמב״ם שחופה הוא מדבר בלשון ימינו חדר ייחוד הוא צריך להיות בעצם תחילת האישות, האישות לא הבית, וממילא זה תחילת האישות, זה חייב להיות ייחוד הראוי לביאה. אז ממילא אם המקום לא ראוי לביאה בגלל שמקום לא מתאים או ברור שמושלם בגלל שהאישה היא נידה, אז אישה נידה, מה מחופה, דעת הרמב"ם, חופת נידה איננה תופסת. ולמה? כי זה לא ראוי לביאה. כן. אז מה שאומר, שתי תשובות בדבר. א', בזה קטע גם משהו קודם לגבי מסב שכי הבא וזיתה לזה בחנק. המעבר מסקיעה לחנק זה מעבר דאורייתא. אז מעבר מאירוסין לנישואין הוא מעבר דאורייתא, לפחות לדין הזה של סקיעה מול חנק, וזה מתרחש בנקודה הזו. אז לכן אני אומר, המעבר זה לבית, וזה בולי כשמש, מדובר שם על בית, גם כפסוק אומר לזנות בית אביה, וגם בגלל שהיא עדיין לא חיה באישות, היא עדיין רק יצאה שלוחי הבעל. אז למרות שזה בעל בית, זה דין דאורייתא. זה א'. שנית, אני אומר, המהלך הזה מבוסס על כך שבתרומה מדאורייתא אוכלים רק מנישואין. לא פעולה. האם אוכלים בתרומה מדאורייתא, מאירוסין או מנישואין, זה מכון בין הבבלי לבין הירושלמי ומדרשי הלכה. וכשתגיע בני הדוד דפיד עמוד ב', אז מדרשי הלכה יש גם כל הדיון בדפיד עמוד ב', בקידושין, זה בעצם הוויכוח בין הבב לבין המדרש שם, באמת. כבר שאנחנו יודעים בין מטרה, בין הציבין, רבי יוחנן בגבג, זה בעצם אחד מבבל מייצג את העמדה של אירוסין, רבי יוחנן בגבג בארץ מייצג את העמדה של נישואין. והמדרשי הלכה והירושלמי עקביים בזה, שאוכלים בתרומה אך ורק מנישואין דאורייתא. והבבלי חולק על זה כל הזמן. זה מה שקורה שם בנדרים. בהווה מינא חושבים שמדאורייתא זה מנישואין, ואז יש הוכחת דאורייתא, ואז בא אביי ואומר, לא, מה פתאום, מדאורייתא אוכלים מאירוסין. ואז הוא מפריט את החבילה. אבל בשלב הקודם באמת חשבו אחר, ולכן אביי צריך לחדש את זה כאילו. אוקיי, עכשיו, זה הרמב״ם לגבי חופה. תת הרמב״ם חופה, ייחוד ההוא לביאה מרת, וחייב מרת, כמו היכולת, זה בעצם תחילת האישות, ויכולת לבטא את האישות על ידי תחילת ביאה. הר"ן בכתובות שם חולק על זה, והר"ן טוען שחופת נידה היא תקפה. עכשיו, הוא לא בא ואומר שחופת נידה תקפה, כי הקנות יכול לבוא עליה רק אבי דאיסו ערבי עליה, משהו כזה. זאת לא אומר שהאיסוס בא טכנית, אלא הוא בא ואומר שכל הקונספציה שונה. זה שמרן בתחילת כתובות. אבל פרסה נידה, כי ואחרים אומרים, דחופה עליו היינו ייחוד, וראה לדבר דמרי נקמן וכולי, עד מחופה עליו היינו ייחוד, אלא חופה היינו כל שביאה הבעל מבית אביה לביתו בשל נישואין, ויפיר מדכתיב ועם בית אישה נדרה, דמה זה כל זמן שהוא בבית אישה, הרי ברשותו. ולפי שאנו נוהגים עכשיו לעשות חופה בלא ייחוד, אין מקפידים מנידה עם לאו, ומכל מקום קשר הדבר של הכנסת לחופה עד שתיאר וכו'. אז אנו אומר חד וחלק, שמה זה חופה? חופה לאו היינו ייחוד, לכל שביאה הבעל מביתו לבית בעלה, ויפי המכתיב עם בית אישה נדר. אז הר"ן פה יודע בדיוק מה הוא מדבר. הוא מדבר על מושג של בית, הוא לומד את זה מנדרים, בית אישה, שהיא עוזבת את בית אביה ועוברת לבית בעלה, והוא טוען, הרמב״ם אומר שחופה זה מדין אישות, אבל זה לא ככה, זה מדין בית ולא מדין אישות. ונפקמי איזה חופת נידה, אגב עד היום בהלכה למעשה פוסקים כמו הר"ן ובדיעבד מכשירים חופת נידה, עם הנסיבות מחייבות מכשירים חופת נידה, והסיבה היא שבאמת מאמצים את התפיסה הזאת. אז למשל, נתאים לי יש גם הלכה למעשה כל מיני השלכות. למשל, לפי הרמב״ם, כשאמרתי קודם, בית עם חלונות וכדומה הוא בעייתי, לעומת לפי הרמב״ם אכפת לי, וכמובן שאם עושים רק את הכונסאות, שזה סוג של חופה, אז ברור שזה לא חופה בשם ייחוד. מאידך, לפי הרמב״ם, נגיד ללכת לאולם חתונות ולהתייחד במשרד של מנהל העולם, זה יותר בעייתי, כי אתה לא מביא אותה לבית בעלה. יש מחמירים לזכור את החדר מדי העולם, שיהיה כאילו הבית שלך ששכר אותו. בכל מן, לפי הר"ן הקונספציה היא להביא הביתה. לפי הר"ן הקונספציה זו להביא הביתה, הקונספציה היא להתייחד, כי הוא בונה על רעיון האישות, הוא בונה על רעיון הקמת הבית. אוקיי, עכשיו, השדתי הנהכי, אז כאמור, אפשר לומר את הדברים הבאים. בכל נישואין בעצם מתרחשים שני תהליכים. תהליך א' של הקמת בית, תהליך ב' של אישות. נישואה ממש ומסע ושלוחי הבעל. זה בוודאות קורה במסע ושלוחי הבעל. זה... עכשיו, מתי יש לנו נישואים חלקיים? המסע ושלוחי הבעל בוודאי. הגיע הזמן ולא ניסו, מאוד בעייתי, הגמרא מתווכחת על זה. אבל יש לנו בעצם מושג, מה שהר"ן קורא שם נשואה קצת. מקצת נישואין, שפירושו של דבר, סוג של מסע רעב, שפירושו של דבר, הקמת הבית ללא האישות. טוב, עכשיו נחזור למה שקורה בייבום. כן, בעצם, מה שאני רוצה לטעון, שגם בייבום קורה דבר דומה. אני אתחיל מזה משנייה אחת, אני קצת אחריק את עדותי, ואחרי זה נחזור לקידושי האח. יש ירושלמי, אני לא רוצה להשתמש בביטוי יותר מדי, אבל בכל זאת, מפתיע מאוד. הירושלמי אומר שחליצה קניין. רב אמר חליצה קניין, שמול אמר חליצה פטור, רבי זעיר אמר חליצה קניין, רבי הילה אמר חליצה פטור. מילו דרבנן אמין חליצה פטור. עכשיו לכאורה זה ברור שחליצה היא פטור, מה קורה, מה זה חליצה? אני אמור לייבם, אני לא רוצה לייבם, או היא לא רוצה להתייבם, אז הם אלה במקום ייבום עושים חליצה. זאת אומרת, במקום שהוא יבם אותה, יבמה יבוא מלא ואימא, זאת אומרת, במקום זה באים ואומרים, נפתור אותך מייבום ונעשה חליצה. עכשיו, זה פחות מה שקורה בטקס החליצה, היריקה. זאת אומרת, אני לא מומד, יש ניכור וריחוק בינינו, ולכן אין נישואים. עכשיו, אז זה מובן מאליו. זאת חליצה פותרת, בעקבות הפתור הזה כל אחד הולך לדרכו, וכפי שמעתי קודם, החלוצה עצמה אסורה בלאו או בעשה, שלא יבנה בית אחיו, כיוון שלא בנה שוב לא יבנה, אז להתחתן עם החלוצה אחר כך זה או לאו או איסור עשה, אבל הקרובים שלה מותרים מדאורייתא. זאת אומרת, אם ראובן חלץ ללאה, אז האחות של לאה והקרובים וכל שאר הקרובים והבת של לאה וכדומה, הן מדאורייתא מותרות לראובן, כי אין לו שום יחס ללאה, הוא חלץ לסך הכל. חליצה פטור, הוא פטר אותה, ולא נוצר שום יחס, על כן מדאורייתא הוא יכול להתחתן איתן, רק עם לאה מסיבות שקשורות ליבום, לא בת של עריות. מדרבנן, אז אסור אותן. אחות חלוצה אסור מדרבנן, גזירה עתו אחות גרושה. זה ההסבר הפשוט. בא רב אומר חליצה קניין. עכשיו בא ירושלמי מתחיל לקשות. שמעון ברב הבא יקרא ביוחד, מה בין חולץ ומה בין מגרש? אמר לה, כאילו מה אתם חולץ למגרש? אמר לה, את סבור חליצה אינו קניין, את סבור חליצה קניין אינו אלא פטור. אין האחים חייבים עליה משום אשתו של חולץ, אבל חייבים עליה משום אשתו של מת. קיצור, אומר ביוחד, מה שמעתי לפני רגע, זה לא קניין, מה פתאום קניין? ולכן הקרובות של החלוצה מותרות. עכשיו ירושלמי יקשה את זה אחר כך, הוא מקשה מכהן גדול, הוא מקשה מזה שהקרובות נשואות. בקיצור, אומר ירושלמי פה בסוף הדיון, וזה קצת מעבר למה שמקורות, אילין טריין אחריית הפליגי אל רב ולתום קיום. אומר ירושלמי בסוף, מכל מיני הוכחות לגבי היתר הקרובות התחתן, שדעתו שרב נופלת לחלוטין. כי אם אני רואה שמותר להתחתן, אז החליצה היא לא קניין, ומה אתה אומר שזה קניין? מילא כל הסיפור הזה קורס. אז ירושלמי פחות יותר דוחה את הדעה הזאת. כלומר, הדבר הזה הוא תימה. רב לא יודע משנות מפורשות, כאילו הירושלמי בעצם דוחה אותו ממשנות מפורשות שלא נוצרת שום זיקה אישותית בין החולץ ובין החלוצה, ודוחה אותו ממשנות מפורשות ממש. טוב, מה רב לא יודע משנות מפורשות, רב לא עלה בדעתו הבעיה הזאת, הקושה היא במחות טובה מדי. זאת אומרת, אם אתה בא ודוחה את רב ממשנות מפורשות, סימן שרב הסביר אותם אחרת, כי הוא לא ניגש לסוגת חליצה ולא הסתכל במקורות הכי בסיסיים לפני שהוא קבע את שיטתו. אז אני חושב שבעל כורחנו צריכים להניח הנחה אחרת לחלוטין, וזה שדעת רב חליצה קניין, ואף על פי כן הוא מותר בקרובות שלה. למה? הרי אדם, אם אני קניתי אישה, אני אסור בקרובות שלה. התשובה היא, חליצה היא לא קניין אישות, בוודאי שלא. זה באמת לא יעלה לדעת. זה באמת נדחה או עולה מכל המסוגיות וכל המקורות. אלא הרב חושב חליצה קניין, פירושו של דבר, נוצרת בית. ופה אני צמת, דקה אחד להסביר. קודם כל, צריך לזכר בפסוק. הפסוק אומר, ויקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. מה זה בית חלוץ הנעל? שהוא הקים בית. הוא הקים בית שהוא סוג בית. הוא לא הקים בית ומהדין התפארת, הוא הקים, או אחרת, הוא הקים בית ולא הקים שם, והוא הקים בית, בית חלוץ הנעל. ואגב, הבבלי יודע את זה היטב, כי הבבלי בבמות דף מ"ד, כשהוא מסביר שיטה אחרת, אז הוא כותב כך, זה מ"ד עמוד א' למטה. אמר בחי ברב, אמר ביוחנן, האם תלמידו בעקיבא, דאמר קירא בית חלוץ הנעל, הכתוב קיראו ביתו. זאת אומרת, החליצה עשתה משהו. מה היא עשתה אבל? הקימה בית ללא אישות. וזו בדיוק הבעיה. אז אני לא בא ואומר שהוא פטר אותו מייבום. אני בא ואומר, מה החליצה עשתה? החליצה הקימה בית, אבל הבית מבוסס לא על ילדים, אלא נחלה. פה אני אוסיף עוד הסבר קצר. יש שם את כמה וכמה מפרשי המקרא שואלים את עצמם, מה המשמעות של טקס הנעל, של חליצת הנעל. עכשיו, אחת התשובות, נקרא זה המתבקשות שהם מציעים, זה בוא נשאל איפה יש חליצת נעל בתנ"ך. וזה כמובן, שלף איש נעלו ונתן לרעהו. שמה קורה שמה? הוא מסרב להקים את שם המת הנחלתו, הוא מסרב לייבם את רות, ובמקום זה הוא רוצה לקנות את השדות. אז חלוץ הנעל, הם מבינים, זה קשור לקניין נעל, או קניין סודר, ובית אחרת זה ניסיון להקים שם דרך הנכסים ולא דרך ההולדה. לא דרך האישות, אלא דרך הנכסים. זה בדיוק מה שהפלוני אלמוני רוצה בספר רות לעשות. הוא רוצה להקים דרך הנכסים, הוא כן רוצה להקים, הוא לא רוצה להקים דרך היוחסין וההולדה. זה כמובן הביקורת כפיו, וזה מה שקורה פה חליצה קניין. הכתוב קראו ביתו, הוא יוצר בית, ופה אני רוצה לחזור ולהדגיש, שבית יוצר, בסדר, שבית גם הוא קשור למה הירושות. למה הירושה קשור מהבית? אז ירושה מקים בית, זאת אומרת, הבית מנחיל את עצמו דרך משפחותם בית אבותם. אז כאן החולץ מנסה להקים בית ללא אישות, אז יוצר חליצה קניין, זה לא אוסר אותו בקרובים, כי מה שאוסר בקרובים זה האישות ולא הבית, אבל זה בכל זאת יוצר קניין ברמה מסוימת. ואז המשמעות של הביטוי חליצה קניין, פירושו של דבר, חליצה יוצרת בית בלי אישות, בייבום מושג הבית הוא משמעותי, אבל כאמור, בחליצה הוא סוג ב'. זה באמת פלוס מינוס ההסבר לחליצה קניין. ניתב הבנתי, כן, אני אקריא פה משפט ממה שאני כתבתי פעם, וביו העניין נראה לומר שמה דמר חליצה קניין, החליצה יוצרת בית אך לא אישות, ואין כאן קניין אישות אלא הקמת בית. וזה, אוקיי, ואז, וזה לא מה שהסתתנו עד עכשיו. עכשיו, ההר של יותי הנהכי, אם אני אסכם, עושה סיכום ביניים. ראינו כך, ראינו שיש מושג של בית ואישות. וכל פעם שאדם מתחתן, הוא עושה שתי פעולות. הוא ביוצר א' אישות, דו-שלבית, קידושים ונישואים. הוא יוצר לא רק אישות, הוא גם יוצר תא משפחתי שנקרא בית. נפקיע כהן פסח, כהן גדול, ירושה, נדרים, אכילת תרומה, מזונות אולי וכן הלאה. נוסח עכשיו, זה א', ויש כל מיני תחומים שצריך לבחור אחד ואחד. קביעה שנייה, לא רק שיש בית ואישות, אלא שבעולם היבום וחליצה, הבית הוא קביעה משמעותית. והראיה, לפחות, אמרת אמר חליצה קניין, והביטוי בית שמופיע שם, וכאמור, הכתוב קראו בית. עכשיו, אחרי שתי הקביעות הללו, דיינו שיש מושג אישות בבית, ושמושג הבית הוא רלוונטי ומשמעותי בעולם היבוב החליצה, זה מביא עכשיו בקביעה מספר 3. דעת ביוחנן שוב פעם, ששליחות הדאחין כאבדי. מה פירוש שליחות הדאחין כאבדי? אומר ביוחנן, אם אח אחד מייבם או חולץ, זה טוב לכולם. למה? אז הסיבה היא שהוא פועל בשם כולם. איך הוא עושה את זה? אז התשובה היא מאוד פשוט. לו זה היה אישות, בוודאי שהוא לא פועל בשם כולם. אם מדבר על שם אישות, אז זה משהו כפי שאני קודם, זה בהגדרה אישי לחלוטין. מושג האישות הוא בעצם הגדרתו, אני והיא ולא אף אחד אחר. דאסלה כולי אלמה. אין דבר כזה מקודשת ומותרת לפלוני. לעומת זאת, לכן מושג האישות בוודאי לא מכיר שמישהו, אח אחד עושה פועל בשביל חמישה. מושג הבית, ההפך הוא הנכון. במושג הבית, אני אומר, מעצם הגדרתו זה יחידה רחבה יותר. אז יש בית אחד שאותה משפחתי, אני והילדים שלי, אני אשתי והילדים שלי. יש בית אחר, וזה הבית שעסקנו בו בקיץ בעיקר, בקיץ שעבר, שזה האחים כבית. כאילו, יש את האבא, ויש אחרי זה את כלל האחים, כשהם בעצם ממשיכי מורשתו. זה בא לידי ביטוי בהלכות נחלות. מי שזוכר את ההווה מן הראשונה בישנוכלים, שאחים, שאח יהיה קודם לבן לנחלה, זה מבוסס בדיוק הרעיון הזה, שהנחלה עובר דרך הבית, ולא דרך היחס האישי, במסגרת הבית, כלל האחים הם בית, יותר, כאילו המפטר והאחים שלו, הם בעצם יחידה של איזשהו מורשת משפחתית אחת, יותר אפילו מהבנים. זו בעצם ההנחה שמה. כל מיני הרעיון הזה שכאילו כל האחים בסדרה, הם מהווים יחידה של בית, משפחותם לבית אבותם, כי אם בודקים בית במורד הדורות, אז כל חתך רוחב הוא בית, זה כמו הרעיון שעולה פעם אחרי פעם מלכות ירושה. אני חוזר ומזכיר שהסוגיות בדיני ירושה כל הזמן עובדות יד ביד עם הסוגיות בדיני נחלה. אין לו בן עיין עליו, את כל האח קודם לנחם לייבום, לכן יקדם לנחלה. כל הסוגיות שם בישנוכין ובפרק שני ומות עוסקות כל הזמן במושג האחווה בעצם כבית. וזה שבי יוחנן אומר. ויוחנן אומר, אני בא לייבם בתור בית, לאו דווקא בתור בן אדם פרטי. אז אם אני בא לייבם בתור בית, שליחות לאחים כאבתי. בעצם האח המייבם מייצג את כלל האחים כי הוא פועל בשם הבית. במקרה הזה, חתך הרוחב במסורת בית אבותם, כמו כל חתך הוא להמשיך את הנפטר, אז נמשיך אותו, אם אי אפשר דרך הבן, נמשיך אותו דרך האח שלו. והוא מייצג פה את הבית כהמשך, לא את האישות. כי אני לא בא, כשהנפטר מת ואני בא לייבם אותו, אני לא בא עכשיו לספק תחליף אישות, כי זה אישי, אין זה תחליף. קודם, אין בעל מת אלא לאשתו, לזה אין תחליף. מה שאפשר לעשות תחליף זה המורשת, והמורשת עובדת דרך הבית. וממילא, האומר ביוחנן, הם באמת פועלים יחידה מראש, זאת אומרת שהוא לא שליח, מהשליחות לדאחים כאבי זה לא שליחות. הכוונה היחידה המשפחתית של בית, עובד כיחידה אחת, מעין מה שקורה כשהאחים שחולקים נחלה. ואז אני בעצם מוצא שדרך הפעולה של הייבום או החליצה היא דרך פעולה שמשקפת בית ולא אישות. זה הנחה מספר 3. עכשיו הנחה מספר 4, זה מחזיר אותנו לשאלה של קידושי אחיו. הרי, מה זה מגוחך קידושי אחיו? א', קידושים, עצם הגדרתם לא עובדים, בתור משהו קבוצתי, זה אישי לחלוטין, וכן הלאה וכן הלאה. התשובה נדמה לי שהמושג קידושי אחיו בונה המושג הבית. כשאם אנחנו באים וטוענים, כמו שהמבן טוען במגמליאל, כמו שרשי טוען פה אצלנו ומקומות אחרים, הרעיון שהקידושים של ראובן קוראים את כל האחים שלו, זה לא על האישות, חס ושלום. זה על הבית. כי כשאני מקווה, עכשיו פה מתחדש דבר אחד, וזה חידוש מאוד משמעותי, ובשביל זה אמרתי בתחילת השיעור, שהשיעור הזה יגלה לנו דברים חשובים לא רק על ייבום, אלא גם הקידושים. כי בעצם מה שמתגלה פה, שגם הקידושים משמעותיים מצד הבית. כל מה שבאתי עד עכשיו היה מסביב לנישואים. למעבר מבית אביה לבית בעלה, קרי שלב הנישואים. כאן מה שבעצם מציע, קידושי אחיו זה מושג מגוחך אם זה בעצם בא לדבר על קניין בלבד, או סתם על אישות. קידושי אחיו בעצם בא ואומר, אני בונה על מושג הבית, כשאני מקדש אותה, אז זה שני דברים. א', אני יוצר את האישות פרטית שלי, והאישות הזאת כמובן היא אך ורק לי. שנית, אני עושה גם דבר נוסף. אני עושה לא רק אישות פרטית, אני גם מקים בית חדש. שבית החדש הוא בראש ובראשונה, אני ואשתי והילדים בעזרת השם שיוולדו, אבל והיה אם לא יוולדו ילדים, אז הבית הזה ימצא את המשכו דרך האחים. זאת אומרת, הקידושים כהקמת בית, אלו כוללים גם את האופציה של האחים. זאת אומרת, הקמת בית כפי שמתבקש. ואז קידושי המת, בוודאי לא מועילים לענייני האישות שמדובר עליהם. קידושי המת מועילים להקמת הבית. ואז אני יכול לבוא ולומר, הקידושים הללו, האמת, הייבום מתבסס, הקידושים הראשונים, מפן הבית שלהם ולא מפן האישות שבהם. עכשיו כאמור, זה מחודש למדי, ושזה בעצם אומר שגם הקידושים אפשר לדבר על מרכיב של בית. אבל, אומרת הגמרא פה, עכשיו זה מה שנדמה לי רש"י והרבה זמן משם זה אומרים פה, שזכר עומד לזה מחד קידושי המת ואין ביאה באה אלא לגמור וקניין דמי קרא לו זה הקניין של הבית, לא הקניין האישות בשביל התוספות שביאה זה אינה עושה לגומר את קידושי הראשון מה זה גומר את קידושי הראשון? קידושי הראשון לא קידושים גמורים קידושי הראשון, לראשון הם קידושים גמורים לשני הם מועילים לבית ולא לאישות אז בעצם אין פה גם הקידושים הם בעצם חלקיים, אבל היות שהם חלקיים, אז הוא אומר, אינה, שגם אומר שביאה זו אינה עושה לגומרת קידושי הראשון, כי מוסיפה את האישות על בסיס הבית, בכל זאת תשתית מסוימת כבר קיימת. אז עכשיו, בהגמרא אומרת, או באים רש"י ותוספות והרמב"ן ואומרים, אפשר לדבר בייבום, גם על מושג של קידושי אחיו, כי קידושי אחיו מתבסס על כך שההיתר של האישה להתייבם, צריך לזכור, זה היתר כמובן, כי אחרת יש איסור כרת שיש את אח, ההיתר הזה מתבסס על כך שהיא מקימה בית עבור הנפטר, או היא ממשיכה את הקמת הבית שהם התחילו בקודם, והמנגנון ההלכתי שממשיך את זה, זה קידושי אחיו, דהיינו הקמת הבית. אז ההתר לייבום זה המשכת הבית. ההתר הזה, מבחינת המנגנון, עובד על קידושי אח הראשון. קידושי אח הראשון הם משמעותיים, כי הם אלו שיצרו את התשתית של הבית. זה נדמה לי מה משמעות הסיפור הזה של קידושי אחיו. עכשיו, הרי כמובן יכול למען בזה מכמה סיבות. הוא יכול לומר שכל עסק לא נכון. זאת אומרת שאין פה הקמת בית בקידושין, מקימים בית בנישואין, ברור שמקימים בית, אבל בנישואין לא בקידושין, קידושין הם קניין בעלמא ותו לא, וממילא אין להם זיקה וקשר לכל הסיפור הזה. הוא יכול גם לטעון ש... גם קידושים מקים בית, אבל לא בשביל האחים שלי, אלא בשביל עצמי בלבד. הוא גם יכול לטעון שגם נניח זה קים בית, אבל עדיין צריך קידושים לשם אישות, וממילא נצטרך, נוכל בכל זאת ללמוד מייבום לקידושים, כי עדיין אין פה קידושי אישות, וצריכים עכשיו לעשות קידושי אישות. אז יש כמה וכמה מרת, סיבות לריב, אמת, שהוא לא חייב להסכים עם זה. עכשיו מה בא? אבל בעצם הרעיון של קידושי אחיו, וזה מה שחשוב לי פה להעביר, הרעיון של קידושי אחיו מבוסס על רעיון הבית, א', שיש בכלל מושג שקמת בית באישות, ב', שמושג הזה שייך לקידושין, ג', שמושג הזה שייך לעולם הייבום והחליצה. וזה משמעות ההסתכלות על קידושי אחיו. עכשיו, לסיום, א', משהו לגבי ארי. לפני זה, אבל, כדי פה לציין, נזכרת בזה תוך כדי, בגמר בגיטין יש סוגיות נרחבות, מה אם אדם כמו אומר, הרי את מגורשת לי, חוץ מכך וכך, חוץ מכך וכך וכו'. יש למה סוגיות שלמות, מי שפה לפני שנתיים למדנו את זה בזמנו, יש שם בסוף הסוגיה, יש כמה גיטין? תודה. בסוף הסוגיה, כאמור, היא סוגיה נרחבת של שלושה דפים, דפי עמוד א', הגמרא אומרת כך, חוץ מהפרד לדרייך מהו, בניסוין הלא שיער, או דין מהאישה יקיום, אישה יפיינו כתיב. חוץ מתרומותיך מהו, בניסוין הלא שיער, או דין מכיין כספו כתיב. חוץ משתיך מהו, בניסוין הלא שיער, או דין מה לשערו וירש אותה כתיב. הטקו. אז לגמרי יש שלוש בעיות. מה בני אמר לי, אישה הרי את מגורשת לי? חוץ להפרד נדרים, זכותי להמשיך להפרד הנדרים שלך. חוץ מאחילת תרומה, חוץ מירושה, זכותי לירש אותך. מה קורה במקרים כאלו? האם אני אומר איזה שיעור? האם אני אומר שבנישואין לא שיער, פירושו של דבר היא אסורה לו ומותרת לכל העולם, באישות הוא לא שיער, או בכל זאת זה מפריע. אז הפחי מבין שהספק שהגמר בכל הדברים האלו, כמה אלו זכויות צדדיות, או כמה זכויות האלו נובעות מהנישואים. מה שנדמה לי, שהספק של הגמרא זה בעצם הנקודה הזאת. לפחות לגבי שלושת המקרים הללו, מה אם אדם משייר בבית ולא בנישואים? זאת אומרת ככה, בנישואים לא שייר, או שמא אישה יקימה אישה יפרענו כתיב. מה שאומרת זה כך, אני משחרר אותך מכל האישות, אבל אני רוצה שתישאר בבית שלי. חוץ לפרד נדרים, חוץ לאחרי התרומה, חוץ לירושה. בעצם מה שהוא כל הזמן אומר, אני מוכן לבטל את האישות בינינו, אבל אני לא מוכן לבטל את הבית. אז האם זה עכשיו, האם זה פוגע בגט או לא? אחרת אני יכול להבין שהספק שם, האם הדברים האלה הם באמת צדדים לחלוטין או לא. אני יכול אבל להבין שמה מתלבטת, מה אם הוא ביטל את הבית ולא ביטל את ה... בסדר, הוא ביטל את האישות או ביטל את הבית. האם זה עכשיו שיעור בגט או לא? במחירות, זה בדיוק חוזר למה שדיברנו קודם. טוב, עכשיו, כמו משפט ושניים לגבי הרי. לפי הרי, אנחנו באים ואומרים, אי אפשר ללמוד מייבום לקידושין, שכן זקוקה ועומדת, זה לא שיש פה קידושין כאן, אלא שהיא מועמדת לייבום. ואז הוא אומר, אל תלמד מייבום לקידושין. אז הגמרא אמר, בסדר. היא מועמדת, כי מה ההיגיון של הגמרא? אין פה קידושין, כי לפי הרי לא מקבלים את הרעיון של קידושי האח, אז אם אלה אין פה קידושין. אז מה אני אומר? כשיש ייבום, אז יש גם קידושין וגם נישואין. או ייבום לכל הפחות ממלאים את תפקיד הקידושין. מי שהספיק לראות את התשובה של המעריק בדף מקורות, הוא באמת חושב ככה. הוא חושב שכל ייבום קורה בתוכו גם קידושין. ביאת יבמה, מה שאתה אומר, האיש הזה שמתווכח איתו, תביעתי ומה לא, מה ניתן קידושין? אותו אחד אמר, ביבום אין קידושין, אלא זה אוטומטית, אם קופצים ישר נישואין, דבר פשוט, מה ניתן קידושין? ועשה הבא מביאתו לכולם כהקדש, והבא עליה אחר ביתו שבן בחנק, ואין כוח לקידושין על עניין זה, וכן מוכיח, ויש כמה זה קידושין. תבאי למדר, שתי אישה מתקדשת בביאה מיבמה, שכן בביאה, אילב משום דיגל מיבח, שכן שכה ועומדת. קיצור, זה אומר לו ככה, לדעתך ייבום זה לא קידושין. לדעתי, כל ייבום כל קידושין. והראיה, שגמר בקידושין, לומד מיבום לקידושין. אז בוודאי שהוא צודק בהראיה שלו, בהווה אמינא. הווה מניחה שייבום עושה פונקציה של קידושין. בעצם כל ייבום גם עושה קניין קידושין, זה בעצם עושה גם וגם, גם קידושין וגם נישואין. אבל זה הווה אמינא. שמעון שקיינס שקוקה ואומר, אז הוא אומר ככה, אני אחריך, אני אומר בקידושין, לכן אם הוא חייב ויש פרקה מן הקידושין, דבר אני מאלה שתי אישה מתקדשת בביאה, אילב, שתי גם מבח שקיינס שקוקה ועומדת. טוב, מה זה אילב? אז זה בדיוק הדחייה. זה מה שטוען הרי, בהווה אמינא המערי צודק, המסקנה היא בדיוק לא ככה. המסקנה היא שבאמת, כי אינן, שקיינס שקוקה ועומדת שאין קידושין שם. עכשיו, אז לפי הרי, הגמרא חשוב אהב מן הקאמור, בדיוק מה שאמר, אני חושב גם למסקנה, שכל ייבום קורה בתוכו גם מרכיב של קידושין, גם קניין וגם נישואין. אבל, אומר הרי, המסקנה כבר אומרת שכן זקוקה ועומדת, לא. בעצם, מה קורה בייבום? בייבום אני מוותר על הקידושין. אם תרצו, זה כמו מודל של קידושי אקו, מה שדיברנו בשיעור כללי הראשון. שבעצם אני יכול להשיג את האישות גם לא השלב המקדים של הקידושין. ופה הנחה היא כזאת, שהשלב המקדים של הקידושין יוצר קניין, אבל מה, אני לא צריך את הקניין כשעצמו, מה אני באמת צריך? אני צריך, את, לפני שהתחיל האישות, אני צריך לפוך את האישות למשמעותי. מה, או להכניס את האישות להקשר. מה יכניס את, הקידושין, את האישות להקשר? שזה לא יהיה מזדמן, רצה הוא והיא נכנסים לחורבה וכדומה. מה נותן לזה משמעות? העובדה שזה זה הקשר, שזה יש תוכנית. אז התוכנית יכולה להיות תוכנית שאנחנו עכשיו יוצרים, קוראים לזה קידושין, ואני חוזר פה מה שציטטתי בשיעור הראשון, שהמצווה דוראי, המצווה לפי הרבה דעות זה רק קידושין ונישואין. הרמב"ן אומר בכתובות שלא מברכים בקד המצוות בשעת אירוסין, כי זה רק חצי מצווה, מצווה תיגמר בנישואין. בעצם מה הרעיון? הרעיון הוא שהקידושין משרתים את הנישואין, והם יוצרים מתווה שאנחנו מתחילים כאן וגומרים שם בנישואין. אז אם אלה, אם זה תפקיד הקידושין, זה יכול לעשות את זה על ידי ייחוד וייעוד, זה יכול לעשות את זה על ידי קניין, אבל זה יוצר מתווה שקראת נישואין. ממילא, במקומות שהמתווה הזה קיים מאליו, שזה יכול להיות קידוש, זה יכול להיות ייבום, זה יכול להיות קידוש הייעוד, כאילו במקרה של המה העברייה, שאני שם את זה שם במתווה אחר. אבל כל מקום שיש איזה מתווה קיים, אז פשוט אני מדלג לשלב הקידושין. כי הקידושין מתקיימים בנפרד מה, או בעצם יוצרים תשתית לקראת נישואין. הניסוי ניכר, וקידושין מובילים לקראת זה. אז אומר, אומרת הגמרא, מה לי משכן זקוקה ועומד? הוא אומר, לי, יש לי פה מתווה אחר. אז הוא אני אומר, מתווה אחר, עצם עובדה שהיא מיועדת לו ואין לה אפשרות אותי, יש את המת החוץ על יזהר, די בזה, אני כבר, כל שקידושין זה לאסור אותה לכולם, ליצור את המתווה לבעלה. ביבוא המתווה קיים, כי היא אסורה לכולם. אני רוצה יותר מזה, והרי רוצה יותר מזה, אז הוא אומר, לא רק שאני צריך לעשות מתווה שמייחד אותה למישהו, הוא אומר, כל הרעיון פה זה רעיון אחר, זה לא מתווה של נישואין, זה מתווה של הולדה. אז אם אלה, כל הצורך הקידושין, זה כמו ליצור איזושהי תוכנית, או תשתית לאישות. אז לא כמו יש לי תוכנית, כי התוכנית כבר מוכתבת פה מהנסיבות, או לחילופין, קידושין יוצר מתווה של אישות, פה אני לא רוצה את זה, פה אני רוצה מתווה של הולדה, כל שמה העברייה אני רוצה מתווה של עבדות, אז עם אלה הרעיון של קניין אישות אי אפשר להוכיח מייבום, או כי זה מיותר, או כי זה בכלל מוליך לכיוון אחר לגמרי, לכיוון זה כי זה הולדה, לא אישות. אז עם אלה לדעת הרי אין פה בקידושין יצירת בית, אין פה הקמת בית, מה שיש פה זה אני פשוט מניח תשתית להמשך הדרך. התשתית הזאת יכולה להיות תשתית של ייבום, או תשתית של קידושין, או תשתית של עבדות, ולכן לא ניתן לשוות אחד לשני, ואף מן החשבו שכן, שכל דבר שמייחד אותה דיינו, התשובה היא לא, התשובה היא בייבום היא כבר מיועדת מהנסיבות, ולא בגמל, אני לא יכול איך מחיות, אני אומר זה ככה, מייבום אני לא יכול להוכיח שביה, מה אתה בעצם אהב אמינה, ש... אם בלי ייעוד זה מועיל, כמה חומר עם ייעוד. אבל אם ביה ולא כסף מועילים, כמה חומר כשיש לי גם כסף. התשובה היא לא, התשובה היא שפה אני צריך איזשהו מתווה, פה אני לא צריך, אז לכן לא ניתן ללמוד אחד מן השני. אז הרי בעצם לא מקבל את דעתו או את ההצעה של רש"י, ובזה הוא מוריד אותנו מהסיפור הזה. עם זאת, המודל קיים גם בדעתו. המודל קיים ב... אישות בנישואין, זאת אומרת, ולא קיים בקידושין בהכרח. לעומת, כפי רש"י ודעה שנייה בתוספות ותת רבן גמליאל, עכשיו בעצם לבוא ולומר שקידושין, בעצם גילינו פה שקידושין ממלאים תפקיד חדש, וזה תפקיד הבית, או לפחות תחילת הדרך של יצירת הבית. טוב, עד כאן בכך, לסיום, כמה מילים צריך לגבי ראש השנה, הייתי אחרון ערב ראש השנה. תו כותב כך בתחילת הלכות ראש השנה, תן יפקר בן עזר, בראש חודש אלול, למה הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה וכולי. ויש מישהו מרבין זלמה סליחו ותחלים לראש חודש ואלול ואילך, בדבר זה מביא פה דעות שונות לגבי אמירת סליחות. ומנהג אשכנז שחל ראש השנה ביום חמישי ובשבת עד לפני הראשון שלפניו עד לשנות הבוקר ואומרים סליחות ותחנונים ובו בציבור מתענים ומתפללים תפילת תענית. וכשחל ראש השנה בבית וגיל מתחילים ביום ראשון ושבוע שלפני זה נוהגים באשכנז להתענות כולם בערב, כולם, בערב ראש השנה, ושמח זמדו של ויתנחומה, ולקחתם לכם ביום ראשון. וכראשון, ולא 15, הוא ראשון לחשבון עוונות, משל למדינה שחייבת מס למלך. ולא נתנו לו, בא אליה בחי לגבותו. כשתגיע אליה בעשר פרסות, יצאו גדולי המדינה לקראתו, ואמרו לו, אין לנו מה ליתן לך, הניח להם שליש. כיוון שתקרב יותר יצאו בין עיני לקראתו, הניח להם שליש השני. כשתקרב יותר יצאו כל מיני לקראתו, הניח להם הכל. ככה, מלך זה הקדוש ברוך הוא, בני המדינה לישראל, שמסגלים, שיש להם עוונות כל השנה, ערב ראש השנה, הגדולים מתענים ותר להם שליש מעוונותיהם, בעשרים הבינים מתענים ותר להם שני שלישים, ביום הכיפורים, הכל מתענים ומוותר להם, מוצאים הכיפורים, עוסקים מצוות, סוכה ולולב, ואין עושים עוונות. מה שחשוב לי פה זה כך, ההיגיון מאחרי אמירת סליחות מראש חודש אלול זה באמת מהלך מורכב יותר, אבל ההיגיון מאחרי אמירת סליחות רק בימים שסמוכים מצודים לראש השנה הוא בעצם הוא נכון גם מי שמתחיל סליחות מראש חודש עדיין זה רק אומר שהסליחות מסמשות תפקידים נוספים, אבל העובדה שמי שצודים לראש השנה הם בעלי משמעות נוספת, זה נכון לכולי עלמא. מה שתור בעצם יותר פה זה כך, שערב ראש השנה זה כאילו קדם דין. ראש השנה זה בעצם יום שהוא יום הדין. עכשיו, בדין עצמו, אדם אמור לבוא, ואדם קודם כל צריך להבין שמדובר על דין. הוא מדובר לא רק איזו חוויה מרוממת או נשגבה, מדובר על כך שספרי חיים ספרי מתים פתוחים. אני שמרתי מוצאי שבת אם אתה רוצה להבין מה זה סליחות באמת, שילך ל... שילך לחדר המתנה בית חולים ויראה איך מתפללים מחוץ לטיפול נמרץ או מחוץ לחדר ניתוח. אפשר לתת דוגמה אחרת. מי שזוכר איך שהוא מתפלל בזמן שמתח ביטחוני, אם זה היה בשנה שעברה כשהוא נכנס למקלט, אם זה היה מת, אם הוא התפלל לפני קרב, אם הוא התפלל מרת, כשהיו, מת, כשהיו קרבות ופיגועים, מי שזוכר את התפילות של הרגעים הללו, איך אדם שיודע שמחר בוקר משוכנים אותו לקרב, איך הוא מתפלל, באמת, ואיך נראה את השמע קולנו שלו, ואיך נראה רפאינו של מי שהקרוב שלו באמת, במצב אופוי קשה, ואיך נראה תהילים איך נראה תהילים, כשתהילים נופלים, אז זה מדובר. מדובר בשאדם מבין שהוא בעצם, זכר קועצו לפניך הבא, מעשה של פקודתו ועלילות מצדי גבר. מה שאתה מסרטט זה בעצם מודל מאוד פשוט. בראש השנה עצמו, זה כמו אדם שבא לבית משפט ומתייצב לדין, אז הוא בא בצורה מסודרת עם עורך דין, עם בגדים מסודרים, עם טיעונים וכן הלאה וכן הלאה. אבל יום לפני כן הוא בוחר. אומרת, או אם הוא יכול להפעיל איזו פרוטקציה, אם הוא יכול לדאוג מראש שהוא אומרת, דרך, אם הוא מכיר את השופט, או מכיר את עורך דין, או מכיר מישהו בפרקליטות, הוא יכול מראש להוריד, או אם פשוט יכול לבוא ולפקוד את הנשמה שלו ולבקש תחנונים, כי הוא מסכן, הוא מפחד ועלוב, הוא כל כך צעיר, והוא עדיין מת, יש עדיין בחיים שלו הרבה מה לעשות, הוא לא הספיק לעשות כמו שהוא רצה, והוא בוחר ומתחנן שלא ייקחו אותו קודם הזמן, והוא פשוט מנסה להפעיל את מתוך בכי להתפלל לפרוטקציה, ובבית אחרת שערי דמעות לא ננעלו, זה בעצם הרעיון של ערב ראש השנה. מה שבעצם הרעיון הוא הרעיון של הסליחות. הרעיון של הסליחות הוא כמו לדפוק אשרי שמיים, לבכות, לחפש כל דרך, להזכיר הקדוש ברוך שאנחנו טובים, אבל זה בעצם לבוא ולפני הדין, לפני מת הדין, ולפני שהקדוש ברוך הוא עולה לכיסא דין, לבוא ולהוריד חלקים על ידי בכי ותחנונים, כי יש איזה, מה זה ככה, אדם רגיל צריך להופיע במשפט ביום שקבעו לו משפט, ואם כמובן אדם יש לו פרוטקציה או קשרים, הוא יכול לדבר עם השופט קודם לכן. וזה עם ישראל בערב ראש השנה. אבל שערב ראש השנה זה בעצם בוא לפני כן, לקבל זמן לבכי ותחנונים מחוץ לחשבון עוד קודם לכן. אז הטור מתאר את זה הגדולים, דהיינו מי שיש לו במחות את הפרוטקציה. אבל עם ישראל אימץ עצמו את המודל הזה שמרבים בתחנונים בערב ראש השנה מתוך הנחה שזה הזדמנות מתוך, בעצם לבכות ולהתחנן מתוך גם מסכנות, הוא אגיד, נבח אנחנו סובלים, אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להיות עוד בעולם הזה, רוצים עוד להספיק, פשוט לבקש מחוץ לחשבון, לא, ראש השנה הוא יום של מלכות, הוא יום כאמור שיש הרבה יותר פרוטוקולים מחייבים, צריך בראש השנה את השופר כאילו לעשות את המהלך הזה, ועד שהשופר מגיע אז נמצאים במצב יותר אימתני או יותר אימת הדין, יום כיפור שיום שהרבה יותר רחמים, אז הוא סליחות נונסטופ, יום כיפור בעצם זה אמרת סליחות נונסטופ, ודאי בנעילה, זה סי של היום, מה זה נעילה? זה פשוט לומר י"ג מידות הרחמים ונקיטי קישור קצרים. אז בעצם לומר סליחות, פשוט לדפוק מסוף היום סליחות ועוד סליחות ועוד סליחות ומנהגים העתיקים אמרו סליחות כל היום. במנהגים של תקופת הראשונים היו אומרים סליחות ביום כיפור כל היום, ומי שמכיר מהמחזורים העתיקים יותר אפשר למצוא בהם מאות דפים של סליחות שהיו פעם אומרים בקהילות שונות. ולכן בערב ראש השנה אני רוצה לחזור ולהדגיש, זאת הזדמנות, זאת לא חובה, זאת הזדמנות לבוא מחוץ לחשבון ולבכות ולהתחנן, זה בעצם כאילו קיבלתי הזדמנות נוספת או בחינם, והסליחות ארוכות, וזה לא אמור להיות איזשהו מעמסה או איזשהו איזה בס המחל שעתיים סליחות, זה ההפך. אם אדם יש לו כאמור איזה דין, או אדם מקבל איזשהו זמן איכותי, פרטי, לפני הדין הכללי של כל העולם כולו, זה בעצם הזדמנות פז ייחודית שהקדוש נותן לישראל ביותם בניו לקבל עוד זמן תוספת בשביל לשלוח את הבכי ואת התחנונים ולנצל את ההזדמנות. וכן בעצם הסליחות של ראש השנה צריך להתייחס אליהם כמתנת פז יקרה ביותר. קיבלנו שעתיים בחינם או כמה שלא צריך לבכות ולהתחנן מעבר לראש השנה עצמו. בעצם תוספת, מתנת חינם, כשיבוא והרעיון של סליחות מחר בבוקר הוא מת להרבות בי"ג מידות, להרבות בטיעונים שונים. אם זה אמרת בידוי של סעדיה גאון בסוף הסליחות שכתובה בעברית קלה ופשוטה, היא בעצם אומר, שם את הדברים הפשוטים, טעינו, חטאנו, התבלבלנו וכדומה. וכשאנחנו מצווים בסך ראש השנה, נבין, ראש השנה הוא בעצם יום התחנונים, מה שיש בנילה של יום כיפור, בראש השנה מקבלים את זה יום לפני כן. ראש השנה הוא בעצם היום של התחינה ובקשה. פעם היו צמים בראש השנה, כפי שהקראתי קודם. היום לא נהוג לצום, אבל בהחלט להבין ולהפנים כמה שזו הזדמנות וכמה שהדבר עקרוני וחשוב. עם ישראל ניצב בפני המון אתגרים. כל יחיד ויחיד תמיד ניצב בפני אתגרים, גם אישיים, גם בריאותיים, גם כלכליים, וכן הלאה וכן הלאה, גם הישג אישי. עם ישראל ניצב בפני אתגרים גדולים, איש כמו לא יודע מה, איש לא יודע מה יקרה באזור הזה בעוד שבוע, שכבר לא דבר עוד שנה, ואיש לא יודע מה ילד יום מחכה כלכלית, ואיש לא יודע מה ילד יום, חז ושלום כמעט הייתה פה התפרצות של פוליו. ברוך השם, לא הייתה התפרצות, לא הייתה אתה לפחות, אבל כשמפה בראש השנה צריכים להתפלל לא רק על מה שידוע כרגע, גם מה שלא ידוע. באמת, כי ידוע שיש, לא ידוע שיש דברים לא ידועים בהמשך. להתפלל כנגד מחלות, וכל מחלה, וכל תקלה, וכל פגר, וכל משחית, ושמד ואבון, מרת, ולזכור, איש לא יודע מתי תפרוץ המלחמה הבאה, חס ושלום, בתקווה ובתפילה שלא תפרוץ, וכן הלאה. אז אם יש הזדמנות של יום שהוא, כמו בעצם ניתן תפילה ארוכה, מרת, ומשמעותית, לעשות הכל, למקסם את ההזדמנות ול... ולנצל אותה, כי כמו מי שמצא הזדמנויות יגיע רחוק בחיים, מי שלא מצא הזדמנויות אז יגיע לצערו הרבה פספוסים, אז כדאי לעשות כל מאמץ לנצל את ההזדמנות. זה בעיקר מה שרוצים לומר, פשוט לחזק את החשיבות, את המשמעות, בראש השנה עצמו אין סליחות. זה היום, זה שני הימים היחידים בכל הזאת עם התשובה, שהם, או גם שבת בעצם, שאין בהם סליחות. הסליחות של ראש השנה הן בערב ראש השנה. אז אם בראש השנה היינו סליחות, היינו אומרים אותם בכוונה גדולה ועצומה, אז גם בראש השנה לזכור שבעצם עם הסעודה של יום, של יום כיפור, זה בערב יום כיפור, הסליחות של ראש השנה, אם בערב ראש השנה נצא את ההזדמנות. גם התבקשתי על ידי הציבור לומר דבר שהיה צריך גם בלי בקשה לחשוב עליו. כל אחד גם מתבקש לעזור ולעשות את המקסימום, לעזור פה בסידור, בסידור את בית המדרש. אני אומר בעברית פשוטה, האחראים גם ככה עובדים קשה מעט מעל ומעבר למי שלא אחראי, לא צריך להוסיף מעט על הטרחה. מה שחשוב יותר, אם אדם רוצה לבוא לדין ורוצה לבקש שידון אותו לקו זכות, אם הוא בא כשהוא מפרגן לאחרים, כשהוא עוזר לאחרים, כשהוא נושא בעול עם חבריו, אז מגיע לו לבקש שגם עליו מעט ירחמו ויפרגנו לו. ואם הוא בא ומצפה שהוא לא יסדר, הוא רוצה במדרש מסודר, והוא רוצה מקומו מסומנים, והוא רוצה במדרש חגיגי, אבל הוא לא צריך לסדר כי הוא מתחיל מדונה ואחרים משרתים אותו, אז מדוע ש... אם זו גישתו כלפי החיים, אז למה כשיבואו ויעיינו בדינו, למה שיוצאו מי נושא ועובר פשע? מי נושא עוון? מי שעובר פשע. מי שעוזר ומפרגן ומשותף עם האחרים, זה גם... עוזר כמובן נגזר דינו מעבר לכך שזה מצוות עשה דאורייתא שאהבת לרעך כמוך, וזה לא רק אהבת לרעך כמוך פה, זה גם פשוט להיות שותף לאחריות שיש לאדם, בוודאי שהוא גם אהבת לרעך כמוך. אז לכן כל אחד יכול לעשות את המקסימום בשביל, אם כולם עושים את המקסימום יהיה מינימום עבודה, כולם בסופו של דבר יצאו נזכרים, אז אנא מכתב, הדבר הזה נכון רק לראש השנה, הוא נכון, גם ראש חודש סיוון, ראש חודש תמוז, ראש חודש טבת, הוא נכון לכל השנה, והוא נכון יותר מחר, אבל הוא נכון לכל השנה, כתיבה וחתימה טובה.
לפנות עכשיו את השולחן.
ללכת בכיוון שאת רואה ב...